אהלן יאיר, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב, רגע, כן, רגע. הנה, עכשיו רואים גם אותי.
אחלה, מצוין, רואים אותך, נראה מעולה.
הורדת את הזקן מהתמונה בוואטסאפ.
כן, לצערי, לצערי הייתי חייב להוריד את...
למה לצערך?
לצערי, כי אני מאוד אוהב את הלוק המזוקן, אני חושב שהוא תואם לי.
הבנת, אז מי הכריח אותך?
לצערי הוא קצת התחיל להסתבך, להתבלגן, ועכשיו אין מספרות וכולי, אז הייתי צריך לגלח את הכל כבר. מה שלומך היום? מעולה, זה תמיד טוב לשמוע. אנחנו נכנסים לשיחה שהוא, לנושא שיחה של דת ומדינה, וזה נושא שנוטה להרים את כולם מהכיסא, מה שנקרא, כי זה תמיד איכשהו מגיע, תמיד, אתה יודע, זה תמיד יוצר איזשהו ציבור מקופח. אם יש תחבורה ציבורית בשבת, אז הדתיים כועסים, אם אין, אז החילונים כועסים. אין איזשהו מפגש אמצע כזה, קשה מאוד למצוא את המפגש אמצע בין שתי המשתנים המרכזיים כאן, שזה כמובן החילונים. אני לא רוצה להגיד מול, כי זה בתכלס לא, אני לא רוצה להגדיר את זה כאיזושהי מלחמה, כן? אבל זה תמיד מול הציבור הדתי, לאומי, חרדי. והשאלה הראשונה שלי בעצם זה באמת, זה הרבה מאוד בנוגע לתחבורה הציבורית, כי זה למי שייך בעצם המרחב הציבורי, ומה התפקיד של המרחב הציבורי, מהם הגבולות שלו, מהם הדברים שהוא אמור לאפשר, מהם הדברים שהוא אמור למנוע.
תראה, זאת שאלה, הייתי אומר, כמעט ששייכת לחוג לפילוסופיה, יותר מה שהחוג של מדע המדינה או ענייני דת ומדינה, זה משהו הרבה יותר רחב. אני אנסה, למרות שאני לא פילוסוף, אני אשתדל, אנסה לענות הכלים שלי. הייתי אומר ככה, המרחב ציבורי הוא באמת קודם כל המרחב ששייך לציבור, זאת אומרת, המרחב ששייך לכולם. ולכן, מצד אחד, צריך להיות בו חופש מרבי לכלל הציבור, לכלל האנשים, לנהוג במרחב הזה כפי שהם, כפי המקובל עליהם, מצד אחד. מצד שני, בגלל שזה ציבורי, צריכה להיות גם התחשבות הדדית. זאת אומרת, מה שיש דברים מסוימים שאנשים עושים במרחב הפרטי שלהם, שאולי הם בעייתיים במרחב הציבורי. דוגמה קלאסית ביותר, זה שאדם יכול, אתה יודע, להתפשט בעירום כרצונו בתוך הבית הפרטי שלו, אבל אם הוא יתפשט בעירום ברחוב, אז יש אפילו חוק פלילי נגד זה, ככל שזה נשמע משונה, כי יש הרבה אנשים שזה מפריע להם. אז זו דוגמה כמובן קיתונית, אבל היא מדגימה את המסר העקרוני, או את המשמעות העקרונית של המרחב הציבורי, שבאמת חייבת להיות בו הרבה יותר התחשבות בין האנשים השונים והקבוצות השונות, והוא לא יכול להיות נשלט רק על ידי תפיסת עולם אחת.
איך אתה היית פותר את סוג הבעיה הזאת? לדעתי, הבעיה יכולה להיפטר על ידי באמת עניין של... אפשר אפילו להפריט את התחבורה הציבורית ולתת לשוק החופשי להשתלט על זה. כי ברגע שהשוק החופשי משתלט על זה, הוא יודע שאין לו אינטרס להכניס את התחבורה הציבורית לכל האזורים של הדתיים, כי אין שם ביקוש.
אתה כבר קופץ ישר מהשאלה העקרונית הגדולה של המרחב הציבורי לשאלות מאוד ספציפיות, אבל הייתי אומר שאולי כדאי... קורי לגבי שאלות של דת ומדינה, שזה הנושא של השיחה שלנו. אז כמו שאמרתי...
לצערי רגע, לצערי אנחנו לא קיבלנו את מה ש... לא קיבלתי מה שאמרת, לא קיבלתי את מה שאמרת בממש 2.5 משפטים האחרונים. אתה יכול לחזור על זה בבקשה?
כן, אני אומר שחשוב ש... חשוב ש... אני אומר בשאלה השנייה שלך קפצת כבר ישר מההגדרה העקרונית של מרחב ציבורי לשאלה מאוד ספציפית של תחבורה ציבורית. ואני רוצה להתעכב שנייה על איזה שלב ביניים שבו, שנוגע... למשמעות של הגדרה עקרונית של מרחב ציבורי לגבי כלל השאלות של דת ומדינה, לפני שאנחנו מדברים על שאלה ספציפית של תחבורה ציבורית. אני חושב שכמו שדיברנו קודם ברמה העקרונית, במרחב ציבורי דורש, אף על פי שהוא כמובן צריך לאפשר חופש מקסימלי, הוא גם בכל זאת דורש גם איזושהי התחשבות הדדית. אז, ולא רק זה, הייתי אומר שמרחב ציבורי גם אמור לסמל גם ערכים של הציבור. זאת אומרת, למשל, נניח שבן אדם אין לו רגישות לנכים, כן? הוא לא רוצה, בבית הפרטי שלו הוא לא רוצה לבנות, אין לו אולי במשפחה אף נכה, הוא לא רוצה להשקיע לבנות מסלול מונגש לנכים. כמובן שבמרחב הציבורי אתה חייב לגלות רגישות אחרת, אתה חייב שגם לאנשים נכים תהיה להם את האפשרות להשתמש במרחב הציבורי ולהשקיע בשביל זה. זאת אומרת, זה לא רק התחשבות הזה, זה גם סוג שהמרחב הציבורי מסמל גם את הערכים של החברה. לכן למשל, אם אנחנו כבר מגיעים לשאלות של דת ומדינה, אני למשל חושב שזה לגמרי לגיטימי שבמרחב הציבורי תהיה דרישה, לא רק דרישה, אני גם מקבל אותה, שלמשל בשבת לא יפעלו חנויות, לא יהיה מסחר. עכשיו, כמובן שהדרישה הזאת פוגעת בחופש של אנשים שרוצים לקנות בשבת, אני לא מתעלם מזה. אבל אני אומר, אני חושב שמדינה או חברה משדרת במרחב הציבורי שלה גם את הערכים שלה. ולכן, מכיוון שאני חושב שראוי לחברה הישראלית לאמץ גישה שאומרת שהמרחב הציבורי בשבת ראוי שיראה אחרת מששת הימים האחרים, אז לכן בעיניי ההיראות אחרת היא בין היתר כוללת גם את זה שלא יהיה מסחר, נניח לעומת זה שכן יהיה מוסדות תרבות ובילוי יהיו פתוחים, כי זה כיוון שזה גם יום המנוחה, אני לא יכול לכפות על אנשים שאינם דזיים שהמנוחה שלהם תראה בדיוק כמו שלי, כן? שהם ילכו לבתי כנסת ויסעדו בבית צודות משפחתיות. אלא אם הם רוצים את יום המנוחה שלהם לציין בבתי קפה או בצריכת קולנוע ותיאטרון, מקווה שזה יחזור, כן? אחרי הקורונה, אז זאת זכותם, אני צריך לכבד את זה. מצד שני, כדי שיום השבת יראה אחרת במרחב הציבורי, אשר שאר הימים, למשל מסחר שזה פעילות ממש עסקית, פעילות של, שלא מציינת יום מנוחה, אלא לב, דווקא מציינת יום של, כאילו המשך של ימי העבודה, אז אני חושב ששם ראוי, נכון שהמדינה תקבע שמסחר לא יעבוד בשבת. למרות אלמנט הכפייה שיש בזה, אבל אנשים שאומרים, אני רוצה דווקא, זה היום החופשי שלי, אני רוצה ביום הזה דווקא לקנות את השולחן ואת החולצות שלא הספקתי לקנות בבית שם שבוע. עכשיו, זה דומה בעיניי לזה שהמדינה מגדירה למשל שביום השואה וביום הזיכרון לחללי צה"ל, כל בתי הקולנוע ובתי הקפה והמסעדות, לפחות בליל יום השואה ובליל יום הזיכרון ביום הזיכרון, יהיו סגורים. אתה יכול, הרי זה גם כפייה על הפרט. כן, אדם יכול להגיד, במשפחתי, אף אחד לא נפגע מהשואה, אני לא כל כך חש את יום השואה. אז תנו לי לפתוח את הבית קולנוע שלי, מי שיבוא, מי שירצה שיבוא, חופש הפרט. כל זאת, המדינה אומרת, לא, יש לנו רצון שיהיה צביון מסוים למרחב הציבורי. אתה רוצה לראות סרטים במרחב הפרטי שלך, לא נתערב. רוצה לראות אפילו קומדיות ביום השואה במרחב הפרטי שלך, אין לנו זכות להתערב. זה לא עניינן. אבל במרחב הציבורי אנחנו רוצים שהמרחב הציבורי ישדר שהיום הזה הוא לא כמו כל הימים. אותו אופן, אומנם זה פעם בשבוע ולא פעם בשנה, אבל ברמה העקרונית זה אותו דבר. המדינה יכולה לומר שאנחנו רוצים לשדר כחברה שבהיותנו מדינת העם היהודי, אז המרחב הציבורי בשבת יראה אחרת מכפי שהוא נראה בימים אחרים, וכפי שהמרחב הציבורי, אחרת מכפי שנראה המרחב בשבת בניו יורק. בניו יורק גם יש הרבה יהודים, אבל אף אחד לא מעלה על דעתו, אלא אם כן זה ממש שכונות חרדיות מובהקות, אף אחד לא מעלה על דעתו שבמנהטן מישהו ידרוש, למרות שיש שם הרבה יהודים, שהחנויות יסגרו בשבת. אבל זה חלק מהשוני של מדינה יהודית, מדינת העם היהודי, שלגיטימי שבמדינה הזאת דווקא כן המרחב הציבורי יהיה שונה, ייראה שונה. ואדרבה, הייתי אומר, זה חלק מהסיבות שבגללם הקמנו מדינה לעם היהודי, אם הכל נראה אותו דבר. בשביל מה? נכון שיש גם סיבות אחרות להגן על יהודים וכו', שלא, ואנטישמיות וכל זה, אבל בסופו של דבר, גם מבחינה תרבותית ראוי שהמדינה הזאת תראה.
זאת, האמת היא שזאת נקודה מעניינת בפן התרבותי, שאנחנו באמת נראה אחרת ממקום מדינה אחרת, כי הרי למה הקמנו אותה? וזה באמת, תמיד שאנשים היו שואלים אותי לפחות, אני הייתי תמיד עונה, באמת בשביל שיהיה מקום לכל היהודים, ושיהיה צבא שיגן עלינו, ויהיה לנו איזושהי אישות פרטית משלנו. עם צבא שמגן לנו עוד פעם, וחוקים משלנו, וממשלה, ומקום שיהודים באמת ירגישו בטוחים לחיות ולהיות יהודים, בין אם הם דתיים, בין אם הם חרדים, בין אם הם חילונים, זה לא משנה. וגם, אגב, אתה גם כתבת על זה באחד מהמאמרים שלך, אני לא זוכר, שיש איזושהי הפרדה בין הזהות היהודית הלאומית לבין הזהות היהודית הדתית. זאת אומרת, זה איזשהו מין שני צירים שאנחנו רוקדים עליהם כל הזמן מבחינת זהות.
אגב, גם את עניין השבת, למשל, שתיראה שונה, אני לא דורש את זה מבחינה דתית הלכתית, אבל כשאני שאומר מצוות, יכול להיות שאולי אני לא יכול לדמיין, כאילו, מה הייתי אומר אילו הייתי חילוני, אבל ככל שאני מנתח נכון את התודעה שלי, אז הסיבה שבגללה אני רוצה שהמסחר יסגור בשבת היא יותר סיבה לאומית מאשר דתית. הראיה שאני באותה נשימה אומר שראוי גם לפתוח מוסדות תרבות ובידור, בבילוי, ובהלכה אין הבחנה כזאת, בהלכה שמירת שבת חלה גם על מוסדות, גם על חנויות וגם על מוסדות תרבות באותו אופן, כן? אין הבחנה, זה לא הבחנה הלכתית, זה הבחנה לאומית שאומרת שאני רוצה, אני לאום שבעצם הביא לעולם את הבשורה של יום מנוחה שבועי, אז דווקא אצלנו לא ראוי שיום המנוחה הזה ייראה אותו דבר כמו יום אחר. וזה איזושהי, הייתי אומר אפילו סוג של גאווה לאומית וזהות לאומית, כי אין ספק, גם מי שלא שומר שבת לא יכול להתכחש לזה שהשבת היא בוודאי אחד מסיבובי הזיהוי הכי בולטים של העם היהודי ושל הזהות היהודית, הזהות היהודית. כמובן שמקורה בדת, אבל בסופו של דבר היא הפכה להיות סמל זהוי תרבותי לאומי שלנו. וכמו שאמר אחד העם שלא היה יהודי דתי, יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל. בסופו של דבר, למה? מה ההיגיון של המשפט הזה? זה לא סתם איזה מליצה ומשחקי מילים. באמת, מה שבא לומר, שבגלל שישראל שמרו את השבת, אז השבת שמרה על הזהות הייחודית שלהם. הרבה שואלים איך 2000 שנה יהודים הצליחו לשמור זהות, בלי טריטוריה משלהם, בלי שפה משותפת משלהם. כל חלק של העם היהודי יש לו... יש לו שפה משלו, והיסטוריה משלו, הוא עובר דברים אחרים ושונים מהחלטים האחרים. איך הצליחו? בזכות התרבות המשותפת, שהייתה תרבות דתית באמת. והיא הייתה שונה בהרבה מאוד דברים מהעמים שהקיפו אותם, ובגלל שהם שמרו על התרבות הזאת, אז היא שמרה גם על הזהות הייחודית שלהם. אז נכון לגבי שבת, נכון לגבי כשרות, ולגבי כל מיני דברים הלכתיים אחרים. אז אני רוצה שסממני הזהות האלה בה, הרמה, שוב, לא לחייב אף פרט בעניין הזה, הרמה של מרחב ציבורי תהיה להם משמעות גם במדינת ישראל.
האמת היא שרציתי לשאול אותך עכשיו, ככה קפצה לי שאלה, התפיסה שלך היא מאוד מאוד, זאת אומרת, אתה בין השחור והלבן, יש לך הרבה מאוד גוונים של אפור, גם כי אתה גם מגדיר את עצמך כשומר מצוות, שזאת היא גם הגדרה שבחנת אותה ותיארת אותה באחד מהמאמרים שלך. וזה באמת מעניין אותי לדעת, זו תפיסה שהיא... האם התפיסה הזאת היא פופולרית בקרב הדתיים הלאומיים לפחות?
תראה, אני חושב שהיא בהחלט פופולרית דפקטו, אולי פחות פופולרית דיורה, זאת אומרת, פחות אנשים אולי יגדירו את עצמם באותו אופן, אבל בעיניי ההגדרה העצמית של אנשים, ההגדרה האמיתית שלהם, היא באופן שבו הם מתנהגים ולא... איך שהם מגדירים את עצמם באופן רשמי. ההגדרה הרשמית שלנו מציינת אולי את האופן שבו היינו רוצים לראות את עצמנו, אבל ההגדרה האמיתית שלנו מוגדרת על ידי האופן שבו אנחנו מתנהלים בפועל. המעשים שלנו הם אלה שמגדירים אותנו באמת. ואתה רואה בהקשר הזה שהרבה מאוד יהודים, במיוחד באמת אלה ששייכים למחנה הדתי-לאומי, אבל פה ושם במיוחד בשנים האחרונות גם יהודים שמגדירים את עצמם חרדים, בהרבה מאוד דברים, הם לא רק שהם מתנהגים מתנהגים יותר כשומרי מצוות מאשר דתיים, במובן הזה שאתה רואה שהריטואל ההלכתי, השמירה ההלכתית היא חשובה להם יותר משאלות של אמונה. אגב, זה בכלל נכון לגבי היהדות, זאת אומרת, נניח להבדיל מהנצרות, כן, שהמחלוקות הגדולות שלה לא היו מחלוקות הלכתיות, כי אין כל כך הלכה בנצרות, כן? אלא המחלוקות ההלכתיות היו, המחלוקות המרכזיות בנצרות היו יותר מחלוקות של תיאולוגיה, של איך בדיוק אתה מגדיר את מקומו של ישו. האם ישו הוא אדם ואלוהים בו זמנית, או שהוא נציגו של אלוהים, שליחו של אלוהים? כל מיני שאלות תיאולוגיות כאלה. הם אלה ש... ועוד דברים כאלה, לא נכנס לנושא שלנו, לא נצרות, אבל גם באסלאם, להגדיר שאתה מוסלמי, זה קודם כל להצהיר ש... כן, שאני מאמין שאין אלוהים מבלעדי אללה, ומוחמד הוא נביאו. כן. זאת הצהרה תיאולוגית. עכשיו, מה שמגדיר יהודי זה קודם כל ההגדרה ההלכתית המעשית. ולא נדרשת כל כך הרבה... ואין לנו כל כך הרבה מחלוקות תיאולוגיות. והדברים העיקריים, המחלוקות העיקריות שלנו, והדברים העיקריים שמגדירים את הזהות של המסורת של הדברים הלכתיים, זה דבר מעניין של עצמו. בכל אופן, אז באותו אופן, גם אני אומר, הזהות גם של בפועל, של הרבה מאוד יהודים שמגדירים את הזהות דתיים, היא בעצם זהות של שומר מצוות. ואפילו, אתה רואה את זה לפי התנהלות בפועל, פחות. מטרידות אותם שאלות אמונה, ויכולים אפילו להגיד לך, אני אולי לא מאמין גדול, אבל חשוב לי לקיים את המצוות. זה דבר אחד. הייתי אומר אפילו אולי עוד יותר, באופן עוד יותר מרחיק לכת מפי שכתבתי במאמר ההוא, שהוא בכל זאת כבר די ותיק, שיותר ויותר אני גם מתקרב להנחה שהזהות הציונית דתית לפחות, היא בפועל, דה פקטו, הרבה, אפילו הייתי אומר, זהות מסורתית יותר מאשר... דתית. במובן הזה שיש, שאתה רואה אצל הרבה ציונים דתיים גם הרבה מצוות שהם לא רק לא שומרים עליהם בתור איזה חיפוף שאחר כך הם מצטערים עליו ואומרים אוי 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 כמה אני עם זה, אלא גם כאילו ככל שעובר הזמן יש יותר ויותר דתיים ליברליים וגם אפילו כאלה שלא מגדירים את עצמם בכך ליברליים, אבל בפועל יש דברים שהם פחות שומרים, יש נושאים שהם פחות שומרים. למשל, אני יודע מה, יחסים בין גברים ונשים. הלכה מאוד, מאוד חדה בדברים האלה של, למשל, אסור, לא סתם אנשים דתיים מקפידים על לא ללחוץ יד לאישה. למה? כי שמה, הרי אסור לגעת באישה שהיא נידה, בזמן הנידה שלה, כיוון שאנחנו לא יודעים. אתה אישה, היא לא מצהירה על זה בדרך כלל, ולא עולה עצמה שלט, אני עכשיו בזמן המחזור, שזה זמן המידה וכו'. אז לכן צריך להתרחק כל הזמן, כי אתה לא יודע. ויש הרבה אנשים דתיים, אגב, גם אנשים שמגדירים את הדתיים, אגב, גם אני, ובאמת לוחצים ידיים ואפילו מתחבקים, וזה עם נשים שהם מרגישים קרובים אליהם, וכמובן לא תורכים לשאול אותם האם את בפן הנידה סוג של קרבה. עכשיו, אז זאת אומרת, והם עושים את זה ברמה העקרונית, הם יודעים ההלכה והם לא מנסים לטעון לא עכשיו צריך לשנות את ההלכה או כל דברים כאלה, אלא באמת עושים את זה כי נראה להם נכון, כי הייתי אומר ככה, כי בסופו של דבר בלי שנצהיר על זה במפורש, חלק גדול מהיהודים שהם אנשי הציונות הדתית, הם מושפעים משני עולמות רעיונים, לא רק מהעולם הדתי, אלא גם מהעולם המערבי הליברלי, והם עושים כל מיני איזונים ביניהם, כל אחד את האיזונים שלו, ולזה אני קורא סוג של מסורתיות. זה נכון שאולי ערכת המסורת הזאת היא יותר גדולה ממה שמכילה ערכת המסורת של מי שמוגדרים מסורתיים עד היום, אבל בסופו של דבר, עצם זה שאתה לא מבטא מחויבות להלכה במלוא מובן המילה, ולא רק בתור איזה כישלון רגעי, אלא כמו שאמרתי, יש דברים עקרוניים שאתה לא עושה, כמו למשל ללחוץ יד לנשים, זאת אומרת, שאתה לא עושה כמו ההלכה, כמו למשל ללחוץ יד לנשים, אלא כן לוחץ יד לנשים, אז זה אומר ש, 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 שבסופו של דבר אתה פועל כמסורתי, אתה בעצם מחליט לעצמך מה נכון לך ומה לא נכון לך, שזה בעצם ההגדרה של מסורתי.
מעולה, שזה דווקא אגב גישה ש... זאת אומרת, אתה צריך להפעיל גם את השכל הישר, נכון? זה סוג של...
זה לא עניין של שכל ישר, אני לא טוען שמי שיותר מקפיד ממני הוא פחות משכיל ממני. זה בחירה אחרת, זה לא עניין של שכל, זה עניין של, של בחירה אחרת, ש, שאתה אומר, זה חשוב לי וזה לא חשוב לי, כאילו שבת חשובה לי, לא ללחוץ יד לאנשים פחות חשוב לי.
זהו, חשוב לי, חשוב לי פשוט מאוד להדגיש,
אתה לא... מגדיר, אתה מגדיר, אתה מגדיר, זה, אתה מפעיל לא את השכל הישר, בחירה. מה אני לוקח מתוך ההלכה ומה אני לא לוקח. וזה כבר הופך אותך יותר יותר למסורתי, גם בפועל, גם אם אתה עדיין ממשיך להגדיר את עצמך באינרציה כדתי, כי אתה סוציולוגית שייך למחנה הדתי-לאומי. כן? עכשיו, חרדים עוד לא שם, אבל אני רואה את האפשרות שיותר ויותר חרדים שמתקרבים למודרנה, גם באיזשהו שלב יהיו שם.
זהו, רק חשוב לי להדגיש שאני לא, זו לא הייתה כוונה ש... בן אדם דתי שהולך יותר לפי ההלכה הוא פחות משכיל, זה היה יותר בעניין של איזשהו סוג של ערבוב כזה בין שתי עולמות.
כן. זה לא הפעלת שכל, כמו הפעלת חופש בחירה.
כן, הגדרת את זה יותר טוב, חד משמעית.
כן.
נעבור רגע לנושא הבא, ובשבילו נצטרך לחזור אחורה באמת לסטטוס קוו. זה קום המדינה, יחסי דתיים חילוניים. איך היית מגדיר את הסטטוס קוו במשמעות המקורית שלשמה הוא נוצר? ואיך היית מגדיר את השינוי והגלגולים שהמושג הזה עבר לאורך השנים, למרות שזה איזשהו מין, אני לא יודע אם פרדוקס זה המילה הנכונה, כי בסופו של דבר סטטוס קוו זה משהו שאמור להישאר, זה משהו שאמור להישאר לשמור על איזושהי יציבות כזאת, לשמור על איזושהי אחדות.
אתה יודע, מה זה להישאר? אין נצח בחיים חברתיים. תמיד יש תהליכים שמשנים דברים. זה חלק מהכיף גם. אתה יודע, אם כל הזמן היינו באותו דבר, אז היינו נשארים כמו, אני יודע, האדם הקדמון, כן? אז זה ברור שסטטוס קוו זה משהו שאתה רוצה לקבע אותו, אבל אם אתה אדם חכם, אתה מבין שהוא לא יישאר לנצח. עכשיו, מה זה במקור? מה זה היה סטטוס קוו? אגב, הוא גם היה בהקשר פוליטי, כן? הוא היה פשרה בגלל פוליטיקה. מה שקרה זה שב-1947, שנה לפני הקמת המדינה, אז עמדה לבוא לארץ ועדת חקירה של האום, לבדוק, היה פה הרי סכסוך, המחתרות תקפו את הבריטים, הבריטים הזו, והיה פה חם, והאום החליט שהוא בא לבדוק מה צריך לעשות בארץ הזאת, מה המדיניות שצריכה להיות. ההנהגה הציונית בראשות בן גוריון, מאוד רצתה כמובן שכל היהודים או כל המפלגות שהיו פה בארץ, ימליצו לוועדה על הקמת מדינה יהודית, שזה צריך להיות הפתרון. אגודת ישראל, שזה הייתה הנציגות הפוליטית של החרדים, היא לא כל כך אהבה את הרעיון. היא קצת חששה מהרעיון של מדינה יהודית, לא, הם לא היו ציונים, והם גם חששו שבמדינה יהודית, חילונית, הכל יהיה ככה מאוד חילוני, והם לא יוכלו, אולי הם לא יוכלו בעצמם לשמור את הנורמות הדתיות, או תהיה עליהם כפייה חילונית, ורשות הרבים, בכלל תראה לגמרי חילונית, כן? אז הם מאוד היססו. בן גוריון, בשביל שהם יעידו בוועדת החקירה בזכות מדינה יהודית ויישרו קו עם הציונות, אז הוא הסכים על פשרות. הוא כתב מכתב לראשי אגודת ישראל, שבו הוא פירט ארבעה סעיפים שבהם ההנהגה הציונית תלך לקראת החרדים, וזה בעצם מכתב הסטטוס קוו המפורסם שעליו נשענו. מה היו הסעיפים? סעיף אחד היה ששבת יהיה יום המנוחה במדינה היהודית. שתיים, תהיה מגמה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל כאילו הכוונה תהיה מגמה לשמור על נישואים וגירושים על פי הנוסח המקובל אצל שלומי אמוני ישראל, שזה כאילו הדתיים, אבל לא, ושלוש, סליחה, אוטונומיה לזרם הדתי בתחום החינוך, שזה היה אולי הוויתור הכי משמעותי של בן גוריון, כי היה לו מאוד חשוב, תהיה בעיקרון זרם חינוך אחיד, התפיסה הממלכתית שלו. כן, כור היתוך. והוויתור הזה אולי היה הכי קשה לו, אבל הוא הבין שבלי זה, שאצלם זה קדוש ובלי זה, זה לא, זה לא יקרה. ובסופו של דבר היו שני זרמים דתיים עצמאיים, עם אוטונומיה, גם החרדים וגם הדתיים לאומיים. והדבר האחרון זה שבת, נתנים, חינוך, מה עוד היה? היה עוד דבר, אני לא זוכר אותו, אבל לא משנה. בכל אופן, עכשיו, הדבר המעניין הוא, שגם הניסוח הזה של הסטטוס קוו היה הרבה יותר מתון מכפי שאנחנו רואים אותו בפועל במשך השנים. זאת אומרת, סליחה, הדבר הרביעי היה שבכל מוסד ממלכתי יהיה מטבח כשר. כן. וככה באמת, בכל מוסדות המדינה, אנחנו יודעים שהאוכל הוא מוגש, הוא מוגש אוכל כשר. אגב, הניסוח של הסטטוס קוו הזה הוא היה הרבה יותר מתון ממה שקרה בפועל. למשל, כשהוא אומר בכל מוסד ממלכתי יהיה מטבח כשר, הוא לא אומר יהיה רק מטבח כשר. כלומר, יהיה מטבח כשר שדתיים יוכלו לאכול, אבל יכול להיות שגם לצד זה יהיה גם מטבח לא כשר. ודרך אגב, חבר הכנסת ארי ז'בוטינסקי, בנו של זאב ז'בוטינסקי, היה חבר בכנסת הראשונה, הוא דרש בכנסת הראשונה, שלצד המזנון הכשר של הכנסת, יהיה גם מזנון לא כשר. אנשים חושבים שתנועת החירות זה כאילו מאוד... בגין נתן לנו את הראש שבגין היה אדם מסורתי, ולא קיבלנו את הראש שתנועת החירות הייתה מאוד מסורתית וחתי דתית. אבל בפועל חלק גדול מאנשי תנועת החירות, בטח האלה שהיו מקורבים לז'בוטינסקי, היו מאוד חילונים ליברליים, כאילו יותר מאנשי תנועת העבודה. ואחת הדוגמאות לזה זה הדרישה הזאת של ארי ז'בוטינסקי, שיהיה גם מזנון לא כשר, בצד המזנון הכשר. זה לא התקבל, ובעצם עד היום כל אין אופציה לא כשרה במטבחים הממלכתיים, לא בצבא ולא במשרדי הממשלה וכו', בעצם זה רק מטבח כשר, אבל זה מעבר למה שהובטח. אותו הדבר גם לגבי שבת, נאמר שזה יום המנוחה, אבל לא הוגדר מה המשמעות של זה, האם המשמעות של זה כל השירותים יסגרו בשבת, או שבאופן כללי, שיצטרכו להגדיר מה יום המנוחה, אז טבעי שמדינת ישראל תגדיר שבת, והיא תאפשר לאנשים לנוח בשבת, אבל לא שכל דבר יהיה סגור, כן? בפועל, הפכו את זה בעיקרון למשהו שכאילו הכל סגור, כן? עד שבשנים האחרון זה נפרץ, אבל ב-48 זה היה כאילו הכל סגור. ויש עוד, זאת אומרת, במשך השנים בעצם, במיוחד בשנים הראשונות של המדינה, הסטטוס קוו היה בעצם הרבה יותר לטובת הדתיים, אפילו ממה שהוא נוסח בהתחלה על ידי בן גוריון. כאילו החוקים בפועל נוסחו בצורה, כמו למשל נישואים וגירושים, כאילו שנקבע שרק האופציה של נישואים וגירושים אורתודוקסיים, דרך הרבנות הראשית, הם יהיו האופציה היחידה הרשמית, המוכרת, במדינת ישראל, כן? טוב, במשך השנים זה נפרץ דה-פקטו, אבל החוק עדיין קיים בהקשר הזה. אז אני אומר, זה לגבי הסיפור של של הסטטוס קוו, וכמובן, אם אתה רוצה, אפשר לדבר על מה קרה איתו במשך השנים. אתה רוצה שנדבר על זה עכשיו?
אני מאוד מעניין אותי, כן, זה...
אוקיי, אז אני אומר, מה קרה לסטטוס קוו? כמו כל סטטוס קוו שאי אפשר, כמו שאמרנו קודם, אי אפשר לקבע מציאות לנצח. בסופו של דבר, השינויים החברתיים משפיעים על כל התהליכים. קרה דבר מאוד משמעותי. הסטטוס קוו בעצם מתאפשר, הנהגת המדינה, קודם כל מבחינה מספרית, היה אז רוב חילוני הרבה יותר גדול מאשר היום. היום חלק גדול מהציבור, האחוז של הציבור הדתי באוכלוסייה הוא הרבה יותר גדול ממה שהיה אז, ויש המון אנשים גם שמוגדירים את עצמם המסורתיים, שלפחות חלק מהדברים מאוד חשובים להם, חלק מהדברים הדתיים. אז היה ציבור חילוני, אני לא זוכר את המספרים, אבל היה ציבור חילוני מאוד גדול, כי בצורך הדבר, הציבור החילוני הוא זה שהקים את המדינה. ועולי ארצות המזרח הגיעו רק אחרי הקמת המדינה. הגיעו דתיים לאומיים מאירופה, גם לפני הקמת המדינה, אבל הם היו אחוז די זעום. החרדים ברובם לא הגיעו, אנשי ארצות המזרח לא הגיעו, כך שהיה ציבור דתי די קטן. ובכל זאת הלכו איתו לפשרה מאוד גדולה. למה? כי האווירה הייתה אווירה לאומית מאוד, של רצון לבנות את המדינה, להתרכז בבניין הלאומי, ובשביל הבניין הלאומי...
יש איזושהי בעיית תקשורת, יאיר?
אבל הוא למשל בעצמו התחתן עם שני מזרחים,
לצערי הייתה...
ובבית שלו לא הייתה...
לצערי הייתה בעיית תקשורת, לצערי הייתה בעיית תקשורת, זה גם אחד החסרונות של הזום.
של הזום.
וכן, ואני אשמח...
מה שמעת?
כן, ואני אשמח אם תוכל לחזור על השלושה משפטים האחרונים שאמרת.
על בן גוריון, על מה שמעתי על בן גוריון?
לא, לא, על... אני מניח שכן, זה פשוט מהרגע שהתחלת לדבר על הרצון של היהודים באותה תקופה, הם, איך קוראים לזה, להקים את הבית.
כן, האווירה הייתה מאוד לאומית, ואז גם אנשים חילונים, כמו, מאוד חילונים, כמו בן גוריון, ואפילו אנשי מפ"ם, שלפחות באופן פומבי היו עוד יותר, ייצגו עוד יותר עמדות חילוניות, היו מוכנים להתפשר עם הדתיים, כי הם הבינו שהם צריכים את הדתיים לבניין הלאומי, שזה לא טוב שכל המחנה הדתי יהיה נגד השותפות הלאומית, בין אם זה מול הוועדה הזאת של האום, ובין אם זה בכלל גם בתהליכים הפנימיים בתוך המדינה. לכן היו מוכנים לוויתורים האלה. מה שקרה במשך השנים, זה שהחברה שלנו נעשתה הרבה יותר אינדיבידואליסטית. אנשים הרבה יותר מעוניינים, הרבה יותר מחשיבים עכשיו את זכויות הפרט שלהם, פחות מוכנים לפשרות את זכויות הפרט בשביל אינטרסים לאומיים. ולדעתי, זאת הסיבה העיקרית לשחיקה שחלה בסטטוס קוו בתחום דת ומדינה. התהליך הזה של האינדיבידואליזציה של החברה הישראלית, הוא משליך על הרבה מאוד דברים, אבל בין היתר הוא משליך גם על העניין הזה, זאת אומרת, שאותה נכונות שהייתה בהקמת המדינה, על ידי אנשים מאוד חילונים, ובציבור שהיה בו רוב חילוני הרבה יותר מובהק מאשר היום, הייתה נכונות בכל זאת יותר גדולה לפשרות עם הדתיים, בגלל האינטרס הלאומי המשותף. אבל היום, כשאנחנו אחרי 72 שנים, לא רק היום אלא כבר, כמה עשרות שנים, 20 ומשהו שנים, שהכיוון האינדיבידואלי הוא הרבה יותר חזק בחברה הישראלית, אז אנשים פחות מוכנים לפשרות בשביל החיים המשותפים בין דתיים לחילונים, אומרים, חיים משותפים חיים משותפים זה חייבת לחיות. אני לא אתערב לדתיים איך הם חיים חיים, אבל שהם לא יתערבו לי, ומכיוון שלדתיים דיין חשוב מאוד הרבה נושאים של רשות הרבים, וגם הנושא של נישואים וגירושים, שהוא אפילו נוגע בעצם לרשות הפרט, ובכל זאת הוא מאוד חשוב להם, כי הם אומרים שהמשמעות היא שאם אנחנו לא נקיים נישואים וגירושים דתיים אצל כל עם ישראל, אצל כל היהודים, פרושו של דבר שנהפוך לשני עמים, כי הילדים שלי והנכדים שלי לא יוכלו להתחתן עם הילדים והנכדים שלך, כי... אם שיטת הנישואים היא לא שיטה דתית, אז יכול להיות למשל שהגירושים גם לא יחשבו גירושים, ואז נניח אישה שמתחתנת פעם שנייה אחרי שהיא התגרשה בנישואים אזרחיים, בגירושים אזרחיים, אולי מבחינה דתית עדיין נחשבת נשואה, ואז כאילו יוצא שאם היא מתחתנת שוב ויולדת ילדים, זה ילדים שנולדו מאשת איש, ונחשבים ממזרים מבחינה הלכתית. בקיצור, יש פה המון שאלות שמקשות, שבגללם הדתיים דורשים אחידות גם בנושא של נישואים וגירושים, למרות שהוא כמובן לא רק נושא של רשות, הוא לא נושא של המרחב הציבורי, אלא נושא של מאוד של המרחב הפרטי. אבל בטח לגבי המרחב הציבורי יש הרבה דרישות של הציבור הדתי, אבל יש פחות נכונות של הציבור החילוני לענות להם בגלל ההתקפות של החישוקים הקולקטיביים והרצון של אנשים יותר ויותר לשמור על זכויות הפרט שלהם. עכשיו, מה שקורה זה שקורה דבר מעניין, שבגלל התהליך הזה של האינדיבידואליזציה הוא לא רק גורם לעצם הרצון של הרבה חילונים להקפיד על זכות הפרט שלהם ולא לפטר, אלא הוא גורם גם לזה, מצד שני, הוא גורם לזה שהם לא כל כך ילחמו מבחינה פוליטית על הדברים האלה, כל עוד הם מוצאים את הדרכים לעקוף אותם. זאת אומרת, מכיוון שנמצאו ברוב הדברים המשמעותיים שמטרידים חילונים בתחום של דת ומדינה, נמצאו דרכי מעקף, אז למרות שהנושאים האלה מדובר בסוגיות מאוד כבדות ומשמעותיות לחופש החילוני, אתה לא רואה כזה מאבק פוליטי גדול עליהם, כמעט שאין היום מישהו שהוא מקביל לשולמית אלוני שהייתה פעם 20-30 שנה, נאבקה בחריפות בממסד דתי, היום האנשים שנאבקים בממסד דתי הם יותר ארגונים דתיים ליברליים, לא דווקא רפורמים וקונסרבטיביים, אפילו אורתודוקסים ליברליים, יש ארגון קולך, יש ארגון מבואי סתום שעוסק בתחולות של צורבות גט והאמונות, זה כולם ארגונים דתיים ליברליים.
רפורמים?
די עזרים. מה? רפורמים גם, אבל רפורמים, אין כל כך הרבה רפורמים בישראל, זה לא כל כך. אבל לכאורה, ארגוני זכויות פרט חילוניים פחות מתעסקים בזה. למה? לא בגלל שהנושא לא חשוב, אלא בגלל שמצאו את המעקפים לנושאים האלה, אז אין, כאילו, אתה אומר לעצמך, אני, אם הרוח היא רוח של זכויות פרט, אני משיג את זכויות הפרט שלי באופן, במעקף, למה אני צריך לבזבז אנרגיות על מאבק עקרוני כשהשגתי כבר את מה שאני צריך, כן? אז עכשיו, איך, מה זה המעקפים? המעקפים זה נניח אם אנחנו עוברים לתחום שבת, זה אפילו לא הייתי אומר מעקף, זה פשוט הפרה של החוק. החוק עדיין נשאר שאסור לפתוח, שאסור לעבוד ליהודים, אסור להעסיק יהודים בשבת, מעקפה. ובפועל, כמובן, הרבה מאוד יהודים מועסקים בשבת. או אם ניקח את תחום הנישואים והגירושים, אז שוב, החוק נשאר אותו חוק, לא שינו את החוק, אבל מוציאים מעקפים כמו נישואים אזרחיים, או גירושים אזרחיים, או כל מיני דברים כאלה, בקפריסין, או בכל מיני מקומות כאלה, כן? מוצאים את ה... או שסתם פשוט לא מתחתנים, אלא חיים ביחד, בלי נישואים, כן? יש כל מיני מעקפים לזה, ופסיקות של בג"ץ אישרו, אישרו את זה ש, ש, שגם נישואים אזרחיים בחו"ל יחשבו כנישואים לצורך החוק הישראלי, ואפילו משק בית משותף, מה שקראו פעם ידועים בציבור, אז גם הוא יוכר כזכויות שוות, כמו זוגות נישואים. אז הפסיקות של בג"ץ כבר נתנו לציבור, לא דתי, את כל הזכויות שזוגות נישואים נהנים, כמעט את כל הזכויות שזוגות נהנים מהם, זה כמובן פחות נכון לגבי להט"בים, אבל אז לכן פחות מורגש הצורך במאבק חזיתי עקרוני, אלא אנשים מרגישים שהם כבר, ברגע שהם סיפקו את הצורך הפרטי שלהם, הם לא צריכים יותר להזדקק במאבק עקרוני. ואני מודה שלפעמים כשהרבנות מעצבנת אותי בכל מיני דברים, אני מתגעגע למישהי כמו שולמית אלוני, שבשעתו חשבתי שהיא מאוד חביבה ובוטה, אבל אני לא רוצה דווקא את הבוטות שלה, אבל כן מישהו שזה אכפת לו גם הרמה העקרונית, ולא רק ידאג לצרכים הפרטיים שלי, דוג שהקרוב משפחה שלי הציג את הניסויים שלו, וכבר, אז זהו, זה כבר לא מעניין. אלא שיהיה פה גם זה נכון למאבק עקרוני, ובגלל האינדיבידואליזציה, אז מצד אחד חשוב לחילונים יותר לשמור על הזכויות שלהם, מצד שני אין להם כל כך, לא כל כך חשוב להם להיאבק מאבקים עקרוניים בדבר הזה, אלא אם הם השיגו את הזכויות שלהם, אז סבבה.
אתה חושב שהתוצאה של...
שנייה, עוד משפט אחד.
בוודאי.
אם סוגר מעגל, אז מה שזה אומר בעצם שנוצר פה סטטוס קוו חדש. סטטוס קוו חדש אומר, החילונים לא יכולים לשנות את החוק, כי יש לדתיים מספיק כוח פוליטי למנוע את שינוי החוק באופן רשמי ופורמלי, ולחילונים זה גם לא מספיק חשוב, דווקא שינוי החוק, והדתיים לא יכולים לאכוף את החוק. זאת אומרת...
אז יש כאן איזושהי לופול.
יש פער בין מה ש... יש פער רצוף כל הזמן, שזאת שאלה מעניינת, מה זה תורם, או מה זה יוצר לגבי כל דמות ביטון החוק ושפת החוק. כל הזמן יש פער, בתחום של דת המדינה יש כל הזמן פער מובהק במה שכתוב בחוק, והחוק לא השתנה במשך כל ה-72 שנים האלה, לא בתחום, לא בנושא של שבת, לא בנושא של נישואים וגירושים, לא בנושא של גיור, בשום דבר. מצד שני, כל הזמן מוצאים את הדרכים, או להפר את החוק בצורה ברורה בנושא השבת, או לעקוף את החוק בנושא נישואים וגירושים.
מעניין. אתה חושב שהקיצוניות של אנשים כמו שולמית אלוני, והיום יש לנו הרבה מאוד אנשים כאלה גם בכנסת, וגם בתנועות מחוץ לכנסת כמובן, תנועות אזרחיות, אתה חושב שהקיצוניות הזאת היא נבעה מעצם העובדה שהתחילה, מעצם העובדה שהיה בכלל סטטוס קוו, שהייתה איזושהי שאלה לגבי הלגיטימציה של החופש של חילונים?
תראה, קודם כל, אני לא מתגעגע לבוטות, כמו שאמרתי קודם, מתגעגע לעצם זה שלאנשים יהיה חשוב להם המאבק העקרוני בסוגיות האלה. עכשיו,
השאלה היא מאיפה זה נבע?
כן, אני חושב שזה נבע מתחושה שולמית אלוני הייתה בין הראשונים שהכניסה עוד לשיח של מפאי, שהיא הייתה בהתחלה חברת מפאי, והכניסה עוד לשיח של מפאי את הנושא הזה הליברלי, את זכויות האזרח. היא הקימה את התנועה לזכויות האזרח, זה מה שהיה רץ. ועכשיו אתה רואה למשל שמפלגה כמו מרץ, שלכאורה זכויות הפרט זה הדגל שלהם, כמעט שלא עוסקים בנושא של דת ומדינה. מה שהם עוסקים בעיקר זה אתה רואה אותם בנושא של פלסטינאים ולהט"בים. אלה אני חושב שני הנושאים המרכזיים שהם עוסקים בהם, אבל לא בנושא של נשים מסורבות גט או עגונות או עניין של מסחר בשבת, אתה לא, נכון שלפעמים אומרים אמירות לצאת ידי חובה, אבל נושאים שאתה רואה שהם ממש מתעסקים בהם באופן שיטתי, זה נושאים אחרים. למה? בגלל אני חושב מה שאמרתי קודם, שכאילו, בגלל שנמצאו כבר דרכים לעקוף את החוק בנושאים האלה, אז הם אומרים, בסדר, אז לא צריך להיאבק מאבק עקרוני, בשביל מה לבזבז אנרגיה למאבק עקרוני, כשבמילא מה שאנחנו צריכים כבר מוסד. זאת שאלה, דרך כמו שאמרתי קודם, מפלגה כמו מרצ גם מקדשת מאוד חזק את שלטון החוק, את הערך של שלטון החוק. עכשיו, מצד שני, באים ואומרים, בואו נפר את החוק למשל בנושא של שבת, של מסחר בשבת. זה לא פשוט. זאת אמירה לא פשוטה, כשאתה מעודד הפרת החוק בתחום אחד, קשה לך לבוא בידיים עגונות ולומר, ולומר, תכבדו את החוק בנושא אחר. למשל, מרץ כל הזמן באה ואומרת למתנחלים, אם תהיה החלטה על פינוי יישובים, אתם חייבים לכבד אותה. אבל למה מתנחל חייב לכבד החלטה שאומרת שצריך לפנות אותו מביתו, הוא צריך להפסיד את הבית שלו, את הקהילה שלו, את כניסת העולם שלו, באשר אנשי מרץ במקביל מעודדים אנשים להפר את החוק בתחום של מסחר בשבת, ששם מדובר בסך הכל על הזכות לקנות חולצה בשבת, לא על הבית שלו. אז יש פה איזה, יש פה איזה איסוננס מאוד לא פשוט ש, 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 לא מתמודדים איתו בצורה מספקת. אני חושב שהוא עוד עלול לפגוע בנו קשה, באמת, ואנשים יגידו את זה. מה שאני אומר עכשיו, אנשים מרגישים, בבוא, אם תעמוד לפנינו, כרגע זה לא עומד על פרק, אבל אם תעבוד לפנינו, סוגיה של פינוי יישובים בעתיד כזה או אחר. אנשים יגידו, סליחה, למה מותר להפר את החוק על, בשביל לקנות חולצה בשבת, ואסור להפר את החוק שמדובר על לשמור על הבית שלי ועל הקהילה שלי. זה בוודאי נראה, על פניו נראה יותר חשוב. ויהיה קשה להתמודד עם הטיעון הזה.
חד משמעית. זה גם מראה, איזשהו עניין של שבטיות בארץ, כמה אנחנו כל כך שבטיים, אחד כלפי, אחד נגד השני. זאת אומרת, וזה בא בדיוק לידי ביטוי בדוגמה שנתת, שמרץ הם כביכול שומרי חוק שזה מגיע שזה נוגע לאג'נדה שלהם, אבל כשזה נוגע את האג'נדה שלהם, אז זה כאילו, אין שם שחור לבן כבר, זה כבר נבשל אפור, זה אפשר, זה בסדר, גם עם ההפגנות עכשיו שאנחנו רואים. זאת אומרת, זה מאוד מצער לדעתי, המצב שאנחנו הגענו אליו במדינה, שזה הכל עניין של שבטיות.
יותר מעצם הקיום של שבטים שונים, שזה בכל חברה יש שבטים, לא נסתחף, כן? גם בחברות אחרות יש שבטיות. אבל יש משהו בשיח הישראלי, אני לא בדקתי, לא השוויתי בין שיחים אחרים, בעייתי להגיד שיחים, כי זה נשמע משהו אחר, אבל דיאלוגים שונים, דיאלוגים בחברות אחרות, האם הם שונים בהקשר הזה, אבל מאוד בולט בחברה הישראלית, שאנשים כל הזמן גם, יש איזה צביעות בשיח, ואיזה אנשים כל הזמן מדברים מהפוזיציה. זאת אומרת, כמו שהזכרנו קודם לגבי מרץ, שלפעמים כזה נוח הם בעד שלטון החוק, וכשלא נוח הם לא בעד שלטון החוק, אז הערכים והיחס לערכים משתנה לפי הפוזיציה, ולא איזושהי אמירה עקרונית, כן? אתה יכול להיות, אני יודע מה, בעד מלחמה גורפת בשחיתות, ולא יכול להיות ראש ממשלה
תחת כדוי סין.
יש להמשיך לחיין כשזה מדובר באולמרט, ואז שמדובר בנתניהו, שנתניהו עצמו כאילו אמר שלא יכול להיות שראש ממשלה שזה, שמדובר בנתניהו, אז הוא כן יכול לחיין.
זה בדיוק העיקרון של השבטיות.
נכון, כן, שמדברים כל הזמן מהפוזיציה, כן. ואין איזה דיאלוג כן. כן, של אמירות עקרוניות, או שראש ממשלה יכול לכהן עם כתב אישום, או שהוא לא יכול לכהן, אבל זה לא יכול להיות שתחליף את העמדה שלך לפי האיש הספציפי שאתה תומך.
כן, אם הצד שלך מצליח הוא מפסיד, או הצד של השני מפסיד.
כן, שזה הדבר הכי מרגיז, כאילו, אני רואה את זה בהמון נושאים, למשל אפילו כך נושא כמו שאלה, האם לפנות אנשים מהבית, בגלל שיש להם שטרות, בגלל שהם לטובת אנשים שמחזיקים שטרות קניין אילו על אותו חלקה, כן? זאת אומרת, מה חשוב יותר? העובדה שבן אדם גר 50 שנה במקום מסוים, או העובדה שלמישהו אחר יש איזה שטר משפטי על אותו בית? אז אתה רואה שאנשי שמאל, מצד אחד שמדובר על יהודה ושרון, יגידו לך, העלות המשפטית היא זאת שקובעת. אם הפלסטיני יש לו איזה מסמך כלשהו, ולפעמים אפילו גם בלי איזה מסמך מסודר, מספיק שהוא בא ומעיד, אני, ההורים והסבים שלי איבדו שם את הקרקע, כן? זה מספיק בשביל לפנות את המתחל שגר שם, שם הרבה יותר. ולעומת זאת, כשמדובר בבתים במזרח ירושלים, שנכנסו אליהם פלסטינים, שגרו בהם יהודים עד 48' ואחר כך נכנסו אליהם פלסטינים, אז אומרים לא, מי שמחזיק בבית הזה 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, הוא זה שצריך להישאר. אותו הוא הפוך כמובן בימין. הימין מוכנים, רוצים לגרש את הפלסטינים ממזרח ירושלים, שיגידו, רגע, אבל אני הייתי שם קודם, כן? או בחברון, כן? שכאילו, יגיד, מה פתאום, בזכות פרעות תרפ"ט הם יקבלו עכשיו את הבית הזה, היהודים היו שם קודם. צריך לגרש את זה שגר שם 50 שנה. וצד פי, כשדובר על יישובים יהודים ביוש, אז יגידו לך, לא, אנחנו גרים שם 50 שנה, אז מה פתאום, עכשיו בגלל שהאולי יש לו מסמך משפטי, ניתן לו פיצוי, אבל לא, לא שיבוא לגרות. הכל הוא שיח צבוע, הוא שיח שאין בו אמירה עקרונית לא לכאן ולא לכאן, אלא תמיד זה לפי הפוזיציה ולפי העמדה. וזה בסופו של דבר, זה אחד הסממנים המובהקים, אני חושב, לחברה שהיא כבר, שבאמת המחנאות יותר חשובה, יותר חשובה לה מהעקרונות. ואנשים אפילו לא אכפת להם, נניח אני אציג לפניהם את הסתירה הזאת, לא אטריד אותם יותר מדי, כי באמת מה שנעשה חשוב להם זה לקדם את הערכים שלהם, ולא איזה שהם ערכים עקרוניים שיהיו משותפים לכלל החברה, ושהם יעמדו גם כשזה לא נוח לך.
לדעתי זה ללא ספק פריקת כל עול, במיוחד שמדובר במנהיגים שלנו. זאת אומרת, האלה שאנחנו צריכים לנסוע אליהם עין, המאהבים של הדוגמה האישית, הגדולים שנבחרי הציבור, מה שנקרא, שפעם היה לזה ערך עם הרבה מאוד משמעות, הם האלו בסופו של דבר שהשיח בכנסת היום הוא שקוף, כן, יש טלוויזיות והכל, כל אחד יכול, לכל אחד יש גישה להגיע לשם, והוא רואה באמת איך השיח מתנהל, מעבר לזה שיש הכל צעקות ומתפרצים ואין תרבות דיון ושום דבר, גם השיח עצמו, כאילו, זאת אומרת, האנשים מרגישים את זה, האנשים רואים את זה, וזה כבר הרבה מאוד זמן ככה הם רואים שהשיח הוא שבטי, והוא לא עקרוני, ואין איזשהו ארגז כלים שעומד מאחורי הבן אדם, אלא עומד בפניו רק האינטרסים שלו. אין איזשהו עיקרון דגל מוביל שמוביל את הנבחרי הציבור שלנו. אנחנו רואים את זה בכנסת.
נכון, ואני חושב שלאט לאט אנחנו אפילו מאבדים את העצם השאיפה לראות בהם מודל. זאת אומרת, זה עדיין מרגיז אותנו כשהם עושים את זה, אבל אנחנו לא באמת חושבים שהם יהיו המודל שלנו.
אנחנו חד משמעית, לדעתי זה כבר, לפי מה שאנחנו כולנו רואים בפייסבוק ובטוויטר ובכל מקום אפשרי ובחדשות, אנשים כבר לא מאמינים בנבחרי הציבור, הם לא מאמינים בחלקם לפחות או ברובם, הם לא מאמינים בהם, הם לא מאמינים למה שיוצא להם מהפה. ולצערי זה הרבה מאוד נובע מעניין של שקיפות, והרבה מאוד נובע גם מעניין של השבטיות, שאין איזשהו עיקרון מוביל, עיקרון דגל שמוביל את כולנו. עכשיו אני רוצה...
זה לא יכול להיות עיקרון אחד, זה תמיד צריך להיות איזון בין עקרון.
בוודאי, כן, בוודאי.
זה חלק מהעניין. דיברת קודם על זה שמאפיין אותי שעה של 50 גוונים של אפור ולא של שחור לבן, אז אני רוצה להציג, כן, האסוציאציה של 50 גוונים היא קצת בעייתית, אבל אני רוצה לדבר באמת בזכות האפור, כי יש איזה נטייה כזאת שכאילו לאהוב את הקצוות, כאילו שהקצוות זה האנשים האותנטיים. ואני חושב, בכלל, הייתי אומר, וכדאי לנו ללמוד בחיים הציבוריים הרבה מאוד עקרונות מהחיים הפרטיים. כי בחיים הפרטיים, אני לא חושב שאנחנו נאהב את הקצוות. בחיים הפרטיים אנחנו די חוששים מאנשי הקצוות, אנשים שלא מסוגלים להתפשר, אנשים שלא מסוגלים להבין אותך, אלא הם הולכים לזה, אנחנו לא נראה בהם איזה משהו נורא אידיאלי, אלא דווקא אנשים מסוכנים שהם... יהודה עמיחי כתב את המשפט שהרבן צדקים אותו, במקום שבו אנחנו צודקים לא יפרחו פרחים, לא יפרחו פרחים. זאת אומרת, אנשים יכולים להיות נורא צודקים, 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 אבל חיים אמיתיים לא יפרחו שם. כי חלק מהבסיס, בזוגיות, אם אתה תתעקש כל הזמן על העקרונות שלך, ובת הזוג שלך תתעקש כל הזמן על העקרונות שלה, הרבה, לא תתקדמו הרבה. וכל הזמן צריך בחיים עם בני אדם, בזוגיות זה הכי חזק, כי זה קשר שהוא הכי אינטנסיבי בין שני בני אדם, אבל זה יכול להיות בחברות, סתם חברות של חבר עם חבר, או לא משנה, כל קשר, או הורים ילדים וילדים עם הורים, וכל קשר בבני אדם חייב להניח את אפשרות פשרה. ואתה יודע את זה, שרק פשרה תביא אותך לחיים אפשריים. והפשרה לא כל כך מבוזה בחיים הפרטיים כמו שהיא מבוזה בחיים הציבוריים. בחיים הציבוריים פתאום הפשרנים והעלובים, אלה שהם לא, אין להם שום זהות וזה, לא. אני לא חושב דרך. עכשיו, נכון שיש בין מה שקוראים אנשי מרכז, גם אנשים שהם, הייתי אומר, באמת אנשים של, שאין להם כל כך זהות. זאת אומרת שהפשרנות שלהם זה כאילו, בוא נראה מה זה אומר ומה זה אומר, ואנחנו איפשהו ניתקע באמצע. אני לא אומר את זה. אני אומר, יש פשרה שהיא, יש פשרנות שהיא פשרנות באמת של, אין לי שקט, לא רוצה, זה מין פשרנות בדיעבל. זאת אומרת, אני לא חושב שהפשרה זה הדבר נכון, אבל אני רוצה שקט. אני אומר, לא. אני אומר, דווקא בגלל שאני כן רוצה זהות ערכי, אבל אני מכיר בערכיות של בגרעין האמת, של גם של התפיסה של השמאל, וגם בגרעין האמת של התפיסה של הימין, גם בגרעין האמת של הרצון בשלום, גם בגרעין האמת של הצורך בביטחון, ובשמירת מקומות שהם חשובים לזהות שלנו, כן? לכן אני רוצה זהות, אני רוצה זהות, אז לכן אני רוצה פשרה, אני רוצה פשרה לחתחילה, לא בדיעבד, לא בגלל שאני רק רוצה שקט, אלא בגלל שאני מבין שבחיים האמיתיים יש אמת במה שכל אחד מהמחנות טוען, ולכן, ואז המציאות הממשית אני ארכיב מתוך גרעיני האמת שיש בכל אחת מהדעות. כמו שאמרתי, ימין ושמאל, זה יכול להיות גם בדתיים וחילונים. יש אמת ברצון לשמור על המסורת של הדורות, ויש אמת גם ברצון שיהיה לך חופש רק להחליט איך אתה נוהג. ואז אתה צריך לאזן בין שני הדברים האלה. החיים בנויים על איזונים. הילדים שלי לפעמים צוחקים עליהם, שאומרים, המילה שהכי, כל הזמן שמענו ממך, איזון, איזון, איזון. כן? אז זה לכאורה נראה כזה, כאילו מילה לא דרמטית כמו אומץ, כוח, גבורה, כל מיני דברים כאלה, אבל האיזון זה הדבר שמאפשר חיים. והוא לא רק מאפשר חיים, אלא הוא גם, בסופו של דבר, הוא האמת האמיתית. אתה יודע, יש, אתן לך דוגמה, הרמב״ם דיבר על שביל הזהב, שצריך למצוא את שביל הזהב בין העמדות השונות. עכשיו, יש הוגה, אחד ההוגים הגדולים של החסידות, הרבי מקוצק, שהוא אמר משפט פוך, הוא היה אדם מאוד רדיקלי באישיות שלו, והוא אמר, הוא דיבר לכאורה, לא לכאורה, הוא דיבר מאוד נגד השביל הזהב, נגד האמצע. הוא אמר, היה לו משפט כזה שהוא אמר, באמצע, כאילו בכביש, הולכים הסוסים, היום נגיד המכוניות, בני אדם הולכים בקצוות. כאילו, אם אתה רוצה להיות בן אדם, תהיה שקרונות, כאילו, עכשיו, איך? שזה גם נשמע מאוד יפה. עכשיו, איך אני מיישב בין שני המשפטים האלה, המשפט של הרמב״ם, שביל הזהב, המשפט של הרמב״ם מקוצק, דווקא על שבח הקצוות. אתה אומר, אוקיי, בני אדם אכן הולכים בקצוות, במדרכה, בקצה, אבל הם הולכים בשתי המדרכות. הם הולכים, והם כל הזמן עוברים, חוצים את הכביש ועוברים בין מדרכה אחת לשנייה. זאת אומרת, אני בעד פשרה כזאת שתכיר בערך של האמת, שלא תרצה פשרה רק בשביל השקט, אלא היא תכיר בערך של האמת שיש בקצוות, אבל בערך של האמת שיש בכל הקצוות. ממילא בפועל העמדה תהיה עמדה של איזון.
הבנתי. אני רוצה לקפוץ רגע לנושא אחר, קודם כל זה היה מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו, גם המטאפורה שנתת. ואני רוצה לדבר רגע על נושא שהוא מאוד מאוד רגיש אצל החילונים לפחות. כי זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים, שאני נגיד, אני בא מבית שהוא די מסורתי, אבל אני הייתי מגדיר את עצמי בין החילוני למסורתי, באמת על הציר הזה. וגם לי יש איזשהו חשש מזה, אני לא אשקר. שזאת שאלה קצת עם בסיס דמגוגי לדעתי. אבל זו באמת שאלה שמטרידה הרבה מאוד מהציבור החילוני. וזה באמת העניין, כל הסוגיה הזאת של, אנחנו כולנו ערים באמת לגדילה באוכלוסייה של הדתיים.
דמוגרפיה.
בענייני הדמוגרפיה, כן. וזה העניין של, השאלה הזאת תמיד מרחפת מעל הראש של חילונים, כאילו מה יקרה במידע ויהיה כאן איזשהו רוב דתי. רוב שרוצה לממש את שהדת תוביל אותנו, את המדינה שלנו. וזה באיזשהו מקום, זה מפחיד הרבה מאוד אנשים מהמגזר החילוני. ובאמת מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה, מה יקרה כאן באמת אם יהיה כאן איזשהו, וכנראה שזה יקרה דרך אגב, מה יקרה כאן באמת אם יהיה כאן איזשהו רוב שהוא דתי תומך בשלטון הדת, מה יהיה עם הציבור החילוני? האם יקפו עליו יותר, מעבר למה שקופים עליו היום כבר? ומה הראייה שלך לעתיד של זה? כמובן שאתה לא מגיד את עתידות, אבל אני אשמח לדעת מה יהיה.
זהו, אז אני באמת לא מגיד את עתידות, ויש משפט מוכר שאומר שמאז שחר בית המקדש לא ניתנה נבואה אלא לשוטים, אז אני גם לא רוצה לחשב שוטים.
להיות שוטים, כן.
כן, אבל אני אנסה לדבר ברמה של הערכה, לא ברמה של נבואה. תראה, קודם כל זאת בהחלט שאלה שמטרידה גם אותי. כי גם אני נהנה מהחופש שהמדינה החילונית מאפשרת לי, וגם אם אני בוחר לא לנצל אותו בכל מיני תחומים, למשל לשמור שבת ולא ליהנות מהאפשרות לא לשמור שבת, אבל העובדה שהאפשרות לבחור בעצמי את דרכי, שזו האפשרות הזאת קיימת, היא בהחלט משמחת. עכשיו, לא הייתי רוצה ששמירת השבת שלי תהיה משהו שמישהו כופה עליי, כמו זה באיזה מדינת הלכה או משהו כזה. עכשיו, אני פה הרבה זמן הייתי ככה בתחושה יחסית רגועה מהעניין של הדמוגרפיה, בגלל שני דברים. בגלל שהדמוגרפיה משנה גם את החברה החרדית עצמה. כלומר, אנשים עושים את ההשלכה של חברה חרדית מאוד קנאית, שאנחנו מדברים מהעשורים האחרונים, אולי עוד לפני כן, שנות ה-50 וה-60, אז רואים עד שהם יהיו 40%, אולי אפילו 50%, אז הם ייקחו את אותה קנאות להשליט עלינו את הערכים שלהם. עכשיו, אני חושב שמה שקורה בעשורים האחרונים מוכיח שזה לא בדיוק ככה, כי הדמוגרפיה משנה דמוגרפיה. זאת אומרת שהם כבר לא יכולים לשמור על אותה רמת קנאות שהם היו בכל. ופה הייתי אומר ככה, אני קורא לזה פרדוקס ההצלחה של החרדים, שדווקא בגלל שהם הצליחו מבחינה דמוגרפית, הם כבר לא יכולים לשמור על אותה קנאות רעיונית שלהם, מכל מיני סיבות, גם מסיבה שהחברה החרדית עצמה מתגוונת כשהיא מונה כל כך הרבה אנשים, נכנסים אליה חוזרים בתשובה, יש כל מיני רמות, משפחות גדולות עם 10 ילדים וזה, בתוכם יש רמות שונות של הקפדה דתית, גם אם כולם מגדירים את עצמם חרדים, יש רמות שונות של הקפדה דתית. יש הרבה שבאבניקים, אנחנו יודעים היום בחברה החרדית. אז זה מצד אחד, שהם בעצמם משתנים, וגם, זאת אומרת, הם גם לא יכולים לשמור על הקנאות, והם גם לא רוצים לשמור, כי הם כבר ברגע שהם מרגישים מספיק ביטחון עצמי היום שהם גדולים, אז הם כבר לא רוצים לשמור על תנאי, על חיי העוני שהם חיים קודם. הם רוצים להתפתח, הם גם מבינים שלא המדינה ולא המשפחות שלהם לא יכולות לחלקל כל כך הרבה אנשים שיחיו אורח חיים חרדי של חברת לומדים שרק לומדים תורה. אז הם עצמם כבר רוצים היום יותר ויותר, הצעירים שלהם כבר רוצים יותר ויותר להיפתח אל העולם, ללמוד השכלה שתאפשר להם להרוויח טוב ולא להיות עניים. אז זאת אומרת, אלה שינויים שקורים בתוכה. יותר מזה, יש היום מחקרים חדשים, רק שבוע שעבר פורסם מחקר, שמדבר על זה שבתוך החברה החרדית, היום בין הצעירים של החברה החרדית, יש עזיבה של בערך 15%, שזה נתון די גבוה. רובם לא נהיים חילונים, זה לא יציאה בשאלה במובן שהם נהיים חילונים, אבל הם כבר מפסיקים להיות חרדים. אז הם ברמות שונות של דתיות לאומית כלשהי וזה, אבל לא, אין להם את הקנאות החרדית של כאילו לדרוש מאחרים שכולם יהיו כמותם. אז זה הנתונים המעודדים, שחשוב לשים לב גם אליהם. הנקודה הבעייתית שקצת מפריחה את מה שאמרתי עכשיו, זה למשל מה שאנחנו רואים עכשיו בקורונה. בקורונה אנחנו רואים שבסופו של דבר הקיצונים עדיין שולטים בחברה החרדית, לא במובן שכולם מתנהגים כמוהם. רוב האוכלוסייה החרדית לא מפירה את תקנות קורונה, אבל הם לא מעיזים לצאת נגד הקיצונים. גם המתונים יותר, אלה שבאורח החיים הפרטי שלהם לא ינהגו כמו הקיצונים, לא מעיזים לצאת בפומבי נגד הקיצונים. זאת אומרת שהחברה עדיין נשלטת על ידי הקיצונים שלה, וזה מצב בעייתי. זאת אומרת, זה אומר שגם אם נניח יהיו בחברה החרדית, שאפילו תהיה זליגה גדולה מתוכה לעולם הדתי-לאומי, ואולי אפילו לעולם החילוני. עדיין יישארו די הרבה חרדים, שאפילו אם גם חלקם יהיו חרדים מתונים, עדיין הקצוות, גם אם יהיו מיעוט, הם ישליטו את הטון, ואנשים עלולים שלא להעיז לצאת נגדם, כי זה לא נוח לצאת מול הקיצונים, יכולים לפגוע בך, יכולים בזה, וגם בחברה אידיאולוגית, כמו החברה החרדית, וגם בחברות אידיאולוגיות אחרות, אבל זה גם בחברה הערבית, גם בחברה הדתית-לאומית הרבה פעמים, בחברה אידיאולוגית, אפילו בתוך חברה חילונית ליברלית, נאמר ככה. אתה רואה לפעמים שליברלים קיצוניים, ויש גם כאלה, שלא, הם כל כך ליברלים, שהם לא, הם לא מוכנים לאחר, לאפשר לאחרים להיות פחות ליברלים. הם רוצים שכולם יהיו ליברלים כמותם. אז יש גם ליברלים. אתה רואה בכל המחנות הקיצוניים, שהמחנה היותר מתון, הוא יותר מתון לעצמו. זאת אומרת, הוא בעצמו עושה, הוא מעצב לעצמו אורחות חיים יותר מתונים. אבל הוא בדרך כלל לא מעיז לתקוף את הקצוות הקיצוניים, או מעיז מעט מאוד, כי הם נחשבים האותנטיים. הם נחשבים הסמן האותנטי. אני חלש, אני לעצמי רוצה אורח חיים אחר, אבל אני לא אלך לתקוף את הזה, כי כאילו, אם אני תוקף את הפסקים של הרב קניאבסקי, אז אני כבר לא חרדי. אני כאילו, מי אני שאני אתקוף את הרב קניאבסקי? אני כאילו כבר יצאתי מגבולות החרדיות. וזה שאני בפועל לא נוהג כמוהו, זה לעצמי אני עושה, אבל לא... אותו דבר גם במקומות אחרים. אז מזה אני חושש. אני חושש במצב הזה, שגם באשר הדמוגרפיה תשנה אחוזים גבוהים של החברה החרדית, עדיין המיעוט הקיצוני יכתיב את דרכו כלפי החילונים, למשל, והדתיים היותר מתונים לא מספיק יעיזו להיאבק בגישות האלה הקיצוניות, ואז אנחנו באמת במצב, עכשיו, זה יכול לקרות גם הפוך, שגם חילונים קיצוניים, הם יהיו מובילי הטון בחברה החילונית, ואנשים יותר מתונים לא יהיו, ואז אנחנו בעצם נמצא במצב שבמידה רבה אנחנו כבר בתוכו של התנגשות הכוחות הקיצוניים, למרות שהם לא הרוב בחברה, אבל הם משפיעים ונותנים את הטון על החברה כולה. אני רואה את זה היום בימין ושמאל. רוב החברה לא נמצאת לא בעמדות של ימין קיצוני ולא בעמדות של שמאל קיצוני. רוב החברה, במיוחד היום, אחרי כל מה שספגנו, חוסר היכולת לממש לא את הרעיון של ארץ ישראל השלמה, ולא את הרעיון של השלום עם הפלסטינים, כן? אנשים מבינים שצריך מה שקוראים לנהל את הסכסוך. צריך שהוא לחיות באיזה סטטוס קבוע עד שימצא גורם פלסטיני משמעותי שאפשר יהיה להגיע אותו לפשרות שהחברה הישראלית תוכל לחיות. רוב האנשים היו מוכנים, אני חושב בחברה הישראלית, להתפשר עם הפלסטינים, אם הפשרות האלה יהיו במסגרת דברים שנוכל לחיות איתם מבחינה ביטחונית. אבל רוב האנשים הם לא אידיאולוגים של ארץ ישראל השלמה. גם אלה שמגדירים את עצמם ימניים. זה יותר ימין ביטחוני. אבל מה שקורה זה שפתאום למרות שרוב החברה היום הרבה יותר מאשר בעבר, בראשית המדינה, המחנות היו הרבה יותר אידיאולוגיים מאשר היום. היום המחנות פחות אידיאולוגיים, פחות חד משמעים מבחינת העמדות האידיאולוגיות שלהם. מצד שני, מבחינת השנאה, אולי דווקא השנאה התגברה. כי באיזשהו מקום זה הפרדוקס, הייתי אומר גם של העידן האינדיבידואלי. העמדות שלך הן פחות קיצוניות, אבל אתה לא פחות קיצוני ברצון שלך לשלוט, כי זה כבר משרת את האינטרסים שלך, לא דווקא את האידיאולוגיה שלך, יותר את האינטרסים שלך, וזה מאבק לא פחות קשה, אולי אפילו יותר קשה, מאשר שאתה נאבק על האידיאולוגיה שלך. נאבק על האידיאולוגיה שלך, אז אם אתה אידיאליסט אמיתי, אז אתה מודע גם לאחריות שלך לא להגיע למלחמת אזרחים, כן, למשל. זה חלק מהאחריות שלך כאידיאליסט. אבל אם מה שמעניין אותך זה האינטרסים שלך, אז אתה מוכן לפעמים להשיג את האינטרסים גם במחיר של מלחמה עם הצד השני. לכן המצב היום, אני חושב, באיזשהו מקום יותר קיצוני, יותר בעייתי, יותר נפיץ, אפילו מהמצבים, מהכיתוב האידיאולוגי היותר חריף שהיה בראשית המדינה.
הבנתי. מה מגדיר בעצם, איך אתה יודע לזהות בן אדם קיצוני? זה נראה כל כך מובן מאליו, אבל כביכול, מי מגדיר מה זה קיצוני? כי זה איזשהו מין ספקטרום כזה, שכולנו חושבים שאנחנו יודעים מה האמצע, ואין באמת דרך להצביע.
תראה, יש הגדרה יפה של דגול, מה ההבדל בין לאומיות ללאומנות. כלומר, לאומיות זה שאני אוהב את העם שלי, לאומנות זה שאני שונא את העמים האחרים. ואני חושב שזה אני חושב שזה מגדיר בכלל קיצוניות. זאת אומרת, ואני רואה את זה למשל היום בשיח הפוליטי הישראלי. יש למשל, יש מה שנקרא ימין פוזיטיבי וימין נגטיבי. יש ימין פוזיטיבי שמה שמעניין אותו זה לקדם את רעיון ארץ ישראל השלמה. ויש ימין נגטיבי שמה שמעטריד אותו זה בעיקר שנאת השמאל והערבים. אז, ולצערי, החלק הזה של הימין הנגטיבי הולך לנסה יותר דומיננטי מאשר הימין הפוזיטיבי. אותו דבר גם בשמאל, צריך לומר. גם זה לא שהשמאל נקי מזה. כאילו, השמאל הפוזיטיבי זה השמאל שרוצה לקדם את השלום. אבל, מכיוון שתהליך השלום די תקוע, אז הרבה מאנשי השמאל העתיקו את הזהות שלהם לזהות נגטיבית, שמה שמאפיין אותם כאנשי שמאל זה לשנוא את הימנים. נוצר פה תהליך מקביל ומקביל, סליחה, דו-סטרי, שבגלל ששני החלומות הפוזיטיביים של הימין ושל השמאל די נתקעו, הימין לא ממש מצליח לקדם את ארץ ישראל השלמה, והשמאל לא ממש מצליח לקדם את חזון השלום, לפחות לא עם פלסטינים, דווקא מדינות ערב, ביבי, מנהיג הימין כביכול מצליח לממש את זה, אבל השלום עם הפלסטינים כאילו לא מתקדם. אז האידיאולוגיות הפוזיטיביות של שני המחנות כאילו במבוי סתום, ואז שני המחנות עוברים לזהות נגטיבית שבעצם עיקר הזהות זה להאשים את האחר למה החלום שלי לא הצליח. ואז אנחנו, זה עוד יותר כמובן מכתב את השיח שלנו. אם אני אעסוק בקידום החלום שלי, ברור שיש לי גם מתנגדים לחלום שלי לזה, אבל הם אולי יהיו עסוקים בקידום החלום שלהם, זה יהיה עיקר השאלה, מה עיקר הזהות שלך? ברור שאם אני מקדם שלום, אז אני נגד מתנגדי השלום. אבל בכל זאת, השאלה אם עיקר הזהות היא הזהות הפוזיטיבית של קידום השלום, או עיקר הזהות זה שנאת מתנגדי מימין. אותו דבר הפוך, ואני חושב שהיום עיקר הזהות של המחנות הפכה להיות זהות נגטיבית, וזה מצב מסוכן.
כמובן שהחזון של והחלום של מדינת ארץ ישראל השלמה, זה כנראה בהכרח סותר את העניין של הסכם שלום. זאת אומרת,
דרך אגב, לא בהכרח, לא בהכרח. אם למשל, יש היום לפחות שני רעיונות שמצליחים, שמשלבים בין הדברים. אני לא אומר שאני בעד שני הרעיונות האלה, אבל למשל, יש הרעיון שהשמאל הקיצוני, חלקים ממנו הולכים עליו, מדינה אחת. יהיה מדינה אחת על כל ארץ ישראל, ויהיו בה זכויות שוות ליהודים ולערבים.
זה מה שהשמאל טוען? זה מה שהשמאל טוען? זה לא מה שהימין טוען?
השמאל הקיצוני, הוא ויתר כאילו על החלום של מדינה יהודית בלבד, מדינה זה, והוא אומר שתהיה אותו, אוקיי, אנחנו היום מעריכים שאי אפשר להגיע יותר לחלוקת הארץ לשתי מדינות, אז שתהיה מדינה אחת, אני יודע מה, גדעון לוי כותב, זה הכיוון שהוא מדבר עליו, וגם אחרים בשמאל הקיצוני התייאשו, וגם בעולם יותר ויותר יש קולות כאלה שאומרים, טוב, אי אפשר צריך לחלק לשתי מדינות, יש יותר מדי התנחלויות, יותר מדי יישובים ביהודה ושומרון, יישובים יהודים, אז צריך שבכל הארץ תהיה ריבונות אחת, אבל היא תהיה משותפת באמת ליהודים וערבים, ותהיה חלוקה מאוד חזקה בין, של השלטון. לא חלוקה של השטח, אלא חלוקה של סמכויות השלטון. אלה יהיה החלק שלהם, אלה יהיה החלק שלהם. אתה יודע, קצת כמו לבנון, כן?
כן.
בלבנון יש יותר, בלבנון יש יותר משתי קבוצות. יש לך נוצרים ו...
מוסלמים,
דרוזים, ושיעים, וסונים, וכל אחד קיבל איזה נתח, אנחנו גם רואים מה קרה בלבנון, זאת אומרת שזה לא מחזיק מעמד. המבנה הדין הזה הוא לא כל כך פשוט ליישום, על הנייר זה נשמע נהדר, אבל זה לא כל כך...
כן, זה לא מחזיק מעמד.
עכשיו, ומצד שני, יש, ראינו את זה גם ביוגוסלביה בשעתו, בשנות ה-90, זה גם כן כאילו אותו רעיון של מדינה שמורכבת מכמה זהויות, וזה התפרק. במלחמה קשה בין הזהויות. זאת אומרת, צריך נאמר שלטון מאוד דיקטטורי בשביל לשלוט, בשביל לשלוט על מדינה מסובכת. כן? ברגע במזרח התיכון רואים את זה מאוד חזק, שברגע שהאביב הערבי גרם לקריסה של כמה משטרים דיקטטוריים, אז כל המדינה בעצם התפרקה לחלקיה, לשבטיה. בעיראק זה קרה, בלבנון זה קרה, בלוב זה קרה, יש כמה מדינות, בסוריה, יש כמה מדינות שפשוט התפרקו. מה?
טוניס.
אז טוניס פחות, נדמה לי ששם דווקא יש איזה שלטון מרכזי.
לאחרונה לדעתי.
אבל בכל אופן יש כמה מדינות שאתה רואה שהם התפרקו לחלקים. עכשיו, אז זה דבר אחד. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, יש היום תנועה שנקראת ארץ לכולם, שהיא אומרת, בוא ניקח את הטוב משני הרעיונות, את הטוב מהחלוקה ואת הטוב מאי החלוקה. מה הכוונה? שני העמים הרי רואים בכל ארץ ישראל את המולדת. גם היהודים רואים בשטחי יהודה ושומרון, אפילו אנשי שמאל רציניים לא יגידו לך שאין לנו קשר היסטורי ליהודה ושומרון, הם רק אומרים צריך להתפשר בשביל המציאות, כן? ברור שיש קשר היסטורי ליהודה ושומרון, הייתי אומר יש יותר קשר היסטורי ליהודה ושומרון מאשר לשפלת החוף. בהיסטוריה הקדומה מי שהיה בשפלת החוף זה הפלישתים, והיהודים חיו דווקא באזור של גב ההר, של יהודה ושומרון, כן? שם היו מלכויות ישראל ויהודה, זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים אחורה למימוש ההיסטוריה היהודית, אז שם היה עיקר התרחשות ההיסטורית, כן? עכשיו, אז בצד שני, כמובן, גם הפלסטינים מרגישים זיקה ושייכות לכל חלקי ארץ ישראל, לא רק ליהודה ושומרון, אלא גם לחיפה וליפו ולנצרת ולעכו ולכל המקומות שהם עזבו, לפחות חלקם עזבו בעקבות מלחמת שחרור, כן? אז הוא אומר, בוא נעשה ככה, נעשה חלוקה מדינית, יהיו שתי מדינות, שכל אחת מהן תהיה אחראית על תרומה מבחינת החוק שלה, אבל מולדת אחת, במובן הזה שיהיה מעבר חופשי בין שני החלקים, אנשים מהחלק היהודי יוכלו להתיישב בחלק הפלסטיני, ולהפך, כאילו יהיה מעבר חופשי.
פדרציה.
פדרציה כזאת, כן, משהו, מבנה של פדרציה, אבל המבנה המדיני פחות חשוב לה, כמו העיקרון הזה שיהיה אפשרות חופשית של מעבר בין המקומות, כן? עכשיו, אילו זה היה ישים, הייתי אומר, זה היה הכי מוצא חן בעיניי, כי זה באמת מיישב את הטוב שבכל העולם, בצד אחד יש יהודים ופלסטינים יכולים לגור איפה שהם רוצים. אז אני חושש שבסופו של דבר זה יביא אותנו לתסריט שהוא לא יהיה שונה בסופו של דבר מהתסריט של המדינה האחת. זאת אומרת שבגלל שהרוב הדמוגרפי היהודי בארץ ישראל, מהים התיכון עד הירדן, הוא מאוד זעום, והוא יכול להשתנות תוך שנים לא רבות, הוא יכול להשתנות ולהיות רוב ערבי. אז אנחנו עלולים בשני התסריטים לאבד את המדינה היהודית. אלא אם כן, אולי צריך כן לקבוע, תסריט השני שמדבר על כן חלוקה לשתי מדינות, אבל עם מעבר חופשי, אולי צריך לקבוע שזה מין עיקרון חוקתי, שהמדינה אחת היא מדינה יהודית, והמדינה השנייה היא מדינה פלסטינית, עיקרון חוקתי שאי אפשר להפר אותו, אני לא יודע, בשום רוב. כלומר, משהו שאי אפשר לשנות אותו. גם אם יהיה 80% ערבים בשטח של המדינה היהודית, עדיין היא תישאר מדינה יהודית, כן? שמשהו כזה. זה אולי איכשהו יכול להרגיע, אבל זה נורא גם קשה לשמור על זה, כי אם בפועל יהיו 80% ערבים, זה קשה לשמור על החוק שקבענו כשהיו רק 40%
ערבים.
אז זה קצת מטריד אותי, זה בכל זאת, זה מטריד אותי. אבל תיאורטית הייתי אומר שזה המבנה שהכי מותחם היה מבחינת זה שמאפשר גם את הצד המדיני הנפרד לכל אחד מהעמים, וגם את הזיקה השווה, גם אני מרגיש זיקה גם ליהודה ושומרון, וברור לי שגם הפלסטינים מרגיש זיקה לחיפה וליפו. אז מה שהתנועה הזאת מציעה בעצם, זאת אומרת, אם אפשר להבטיח שמה שהם מציעים עכשיו יישאר לנצח, כמה שיש בכלל נצח בחיים, בחיים האנושיים, כן? בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על היסטוריה אנושית, אפילו נניח רק ש-3,000 השנה האחרונות, אנחנו לא דומים לאיך שחיו בני ישראל בזמן משה רבנו. למרות שיחסית השפה והתרבות, יחסית הצלחנו לשמור על זהות די גדולה, ועדיין אנחנו לא זהים, ובטח אצל עמים אחרים. זאת אומרת, בטח זה מאוד בעייתי. אבל בוא נאמר, לעתיד הנראה לעין, אם נצליח לשמור על העקרונות האלה, אז הכיוון שהם מציעים הוא הכיוון שהכי קרוב לליבי מבחינה רגשית, גם אם אני חושש ממנו רציונלית.
העלית גם את הנושא של השמירה של השפה והיחסית של התרבות. זה די מדהים לחשוב על זה שבמשך כל כך הרבה שנים, אלפי שנים, צריכו לשמור על השפה העברית. זה כמובן שמי שיחיה אותה זה אליעזר בן יהודה וכולי, אבל באמת מדהים לחשוב על זה, זה סתם ככה נקודה ששווה תמיד לזכור ולהבין כמה זמן אנחנו נמצאים פה על הכדור, התרבות היהודית, המסורת.
פה זה נושא שחשוב גם לומר, אנשים הרבה פעמים שואלים את השאלה, והיא באמת שאלה מפתיעה, איך העם היהודי שרד 2,000 שנה בגלות בלי הסממנים המובהקים של עם? בלי טריטוריה, בלי שפה משותפת, כי בסופו של דבר העברית הייתה שפה לתפילות, וגם זה לא תמיד. היו חלק שדיברו ארמית, וחלק שהתפעלו בערבית, וחלק, כן? אבל נניח ששפה של תפילות ושל קריאת התורה, אבל שפה יומיומית לא הייתה משותפת, ההיסטוריה לא הייתה משותפת, לכל קהילה יהודית קרו דברים אחרים. אז איך יכול זאת להצליחו לשמוע על תודעה של העם? אני חושב שפה אנחנו לא מספיק שמים לב לזה, דווקא ליתרון הגדול שיש לקשר העמוק שיש בזהות היהודית בין הפן הלאומי והפן הדתי. בדרך כלל אנחנו נוהגים, זאת אומרת, אנחנו, השיח החילוני הליברלי נוהג לתקוף את הדבר הזה ולהגיד, אומה מודרנית צריכה להתבסס רק על המרכיב הלאומי, ושום דבר למרכיב הדתי, הפרדת מדינה, כן? המדינה צריכה להיות רק על הבסיס הלאומי, המשותף, האזרחי, וכל העניין הדתי זה לרשות הפרט. עכשיו, אני חושב שזה, קודם כל, זה לא מתאים לזהות היהודית, כי באמת הזהות היהודית יש בה, ביסודה, זיקה עמוקה בין הפן הלאומי והפן הדתי. מעצם היותה זהות עתיקה, זה היה דבר, בניגוד, היום, נכון שבעולם המערבי, מה שמקובל זה הפרדה בין דת ומדינה. הזהות היהודית באה מתקופות עתיקות שבהן מה שהיה מקובל זה דווקא החיבור בין דת ולאום. זאת אומרת, לכל לאום בעולם העתיק היה גם את הזהות הדתית שלו. למואבים הייתה זהות דתית משלהם, ולעמונים הייתה זהות דתית משלהם, ולמצרים הקדמוניים הייתה זהות דתית משלהם, וגם לבני ישראל הייתה זהות דתית משלהם. וכשרות המואביה עוברת עם מהמואבי לעם, אז עוד לא קראו לו אפילו יהודי, לעם ישראל, אז היא באותו משפט, היא אומרת, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. זאת אומרת, החלפתי עם, החלפתי אלוהים, החלפתי דת. כי זה הולך ביחד, אין אפשרות, אתה רואה את זה עד היום, האם יש אפשרות להיות יהודי בלאום ונוצרי בדת? לא נשמע סביר, כי אתה אומר ישר, זה מטורף, איך אפשר בדיוק? כאילו, איך הוראה תיאורטית, אם יש הפרדה, אז אפשר. צרפתי בלאום שלו יכול להיות או יהודי או נוצרי או מוסלמי, בדת שלו, אין בעיה כזאת. הוא צרפתי בלאום שלו, אבל אתה לא יכול להיות יהודי בלאום ומוסלמי בדת.
האמת היא שזה...
ישר אתה מדבר. אתה מרגיש שמשהו פה לא עובד.
כביכול, כן?
אפילו אתה לא יודע להגדיר למה, אתה אומר, זה לא הולך ביחד. וגם בגד, דרך אגב, קרה לבגד 92, של אדם שהיה ניצול שואה, קראו לו ניאל רוף אייזן, היה ניצול שואה. הוא אחרי השואה, הוא אמיר את דתו, נמאס לו מהזהות היהודית, והדתית לפחות, הוא אמיר את דתו לנצרות, הוא נהיה נזיר נוצרי, אבל הוא חי בארץ, הוא רצה שירשמו בתעודת הזהות שלו שהלאום שלו יהודי, רק הדת נוצרית. והשופטים של בג"ץ פסלו את הבקשה שלו, אמרו לא, מי שאמיר את דתו לנצרות, והיו שופטים חילונים, מי שאמיר את דתו לנצרות ולא יכול לחשב יהודי גם מבחינה לאומית. וזה השכל הישר הפשוט של כל אחד מאיתנו, כן? לא חושב ששולמית אלוני הייתה פוסקת אחרת, זאת אומרת, כי זה באמת לא עובד, או זהבה גלאון, או מי שלא יהיה כאילו היום במרץ, כן? זה לא רק שופטי בג"ץ. אז זאת אומרת שיש פה איזה חיבור, מרגיש שאני זה. עכשיו, שאלה, אם קשה באמת להפריד בין דת ומדינה, אז מה בכל זאת צריך לעשות? אני אומר, צריך להפריד לא בין דת ומדינה, כי המדינה זה דווקא רשות הרבים, וברשות הרבים אני רוצה שיהיה מקום דווקא לממד הדתי. למשל, הדגל שלנו הוא דגל שהבסיס שלו מקורו בטלית, או מגן דוד, שזה גם סמל יהודי עתיק, כן? אם אנחנו מפרידים בין דת ומדינה בהפרדה חוקתית, למחרת אי אפשר יותר להחזיק בדגל הזה, כי הדגל הוא סממנים דתיים מובהקים, אז אנחנו לא יכולים. הנה, ארצות הברית שיש בהפרדת דת ומדינה, אתה לא יכול לשים צלב בדגל, כמו שיש מדינות אירופיות ששמות צלב. ארצות הברית לא יעלה לדעת צלב בדגל, למרות שהם מאוד מאמינים, כן? ובצרפת גם כן, מדינה מאוד חילונית, אז גם כן לא יעלה לדעת צלב בדגל, אבל יש מדינות אירופיות שכן שמות צלב בדגל. עכשיו, אז זאת אומרת, שאי אפשר לעשות הפרדה טוטלית בין דת ומדינה ובין דת ורשות הרבים, אבל אין ראוי שתהיה הפרדה דווקא בין דת לבין רשות הפרט. ברשות הפרט כל אחד באמת יחליט לעצמו, כולל בנושאים המאוד רגישים של נישואים וגירושים. נישואים וגירושים בגלל שהם נושא מובהק של הפרט, למרות שהעולם הדתי חושש, אני מודע לחשש הזה, והוא, אני לא יכול להגיד שהוא לא חשש אמיתי, שאנחנו עלולים להפוך לשני עמים, כי כל אחד ירצה להתחתן רק עם הצאצאים שהתחתנו ברוח שלו. אבל מצד שני, אפשר לכפות על זה, בגלל שלי, הדתיים לדעתי, ואני אומר את זה כאדם דתי, או כשאומר מצוות, הציבור הדתי לא יכול לכפות על החילונים פגיעה כל כך עמוקה בזכויות הפרט שלהם, בשם זה שהעקרונות שלנו הדתיים לא יאפשרו לנכדים שלנו להתחתן עם הנכדים שלכם. אם החילוני אומר, אני הבנתי את זה, אני מבין שזה לא יאפשר, בכל זאת חשוב לי יותר החופש שלי, אתה לא יכול לכפות עליו. כאילו, אתה רוצה, אם אתה הדתי רוצה שהנכדים שלך יוכלו להתחתן עם הנכדים של החילונים, של האדם החילוני, תתכבד, הצד כאילו הבעייתי, תתכבד ותגמיש את הערכים שלך, אתה לא יכול לכפות על האחר, לפגוע פגיעה כל כך קשה בחופש שלו, בגלל שאתה, יש לך עקרונות יותר נוקשים. כן? זה כמו שהרבה פעמים דתיים אומרים לחילונים, אני לא יכול להתפשר כי העקרונות שלי הם, אי אפשר להתפשר, זה עקרונות מאלוהים, שתתנו לי מאלוהים. אתם יכולים להתפשר. אז יש בזה משהו לא פייר באמת, ברמה העמוקה. כולם צריכים להתפשר, אם רוצים לחיות ביחד. לא יכול להיות מצב שאנחנו נגיד לחילונים, אתם צריכים להתפשר כי התיאוריה שלכם זה אתם המצאתם. אתם יכולים גם להתפשר על העקרונות שהמצאתם. לא, יש דברים שגם חילוני זה עקרונות מספיק חשובים בשבילו, והוא לא רוצה ולא מוכן להתפשר, אבל צריך להתפשר לגבי רשות הרבים, זה כן. זה המרחב הציבורי שמשותף לכולנו. למשל, אני חושב, אנחנו לא תמיד מדברים על זה, שיש כפייה חילונית חזקה מאוד בנושא של שוק הפרסום במדינת ישראל. שוק הפרסום במדינת ישראל מראה ברשות הרבים דברים שהרבה מאוד דתיים בשוק, מרגישים מזועזעים מהם, כן? תעשיית הבשר של הגוף, כן? מכירת הגוף של תעשיית הפרסום. פעם זה היה רק נשים, היום זה גם גברים, כן? זה דברים שאנשים דתיים, בטח חרדים, מאוד מקומם אותם, וכאילו זה עובר בשקט, זה מובן מאליו. כי זה, כאילו, רשות הרבים זה כאילו שייך רק לליברלים. רק הליברלים רשאים להכתיב את רשות הרבים. בכלל, הרבים שייך לכולם, ואם יש בישראל הרבה מאוד דתיים שנפגעים מזה, אז ראוי גם להתחשב בהם בעניין הזה. ובטח שהיום גם לא מעט חילונים אומר, רגע, יש פה בעצם גם מצב בעייתי, שזה מכירת הגוף של גברים ונשים, כן? זה מה שקורה בהחפצה, כן, של הגוף. אבל אפילו אם לא היה את הטענה החילונית של החפצה, אלא רק דתיים היו מתנגדים לזה בשם עקרונות דתיים, היה גם כן ראוי להתחשב בזה, כי זה, כי באמת יש פה פגיעה קשה, כפייה חילונית, על ציבור דתי גדול שהוא מעצם זה שהוא הולך ברשות הרבים, הוא נחשף לדברים שהם מאוד באופן חד משמעי נגד הערכים שלו, והוא לא יכול, ואתה לא יכול להגיד לו תסתגר בבית ואל תראה את זה.
מעניין, נקודה מאוד מאוד מעניינת. אני רוצה שנדבר רגע על חילוניות. קראתי עכשיו לא מזמן מאמר מאוד מאוד מעניין של גיא בן פורט, והוא נקרא חילון דת ומדינה. והוא אומר שיש שתי תופעות בקרב האנשים החילוניים, הציבור החילוני, שיש את העניין של החילון, שהיא תופעה שהיא טבעית ולעולם תהיה והיא בלתי נמנעת, זאת אומרת. ויש את התופעה של חילוניות, ההגדרה של זה, זה כבר איזושהי סוג של תנועה אידיאולוגית, עם ערכים חילוניים, ואיך היית מגדיר בעצם את התנועה שנקראת תנועת החילוניות, אם אפשר לקרוא לזה ככה?
תראה, שוב, אני לא מתיימר להגדרות מדעיות אקדמיות, אבל
ההגדרה שלך, כמובן.
כן, כן. אני חושב שבעיקרון, הזהות החילונית בנויה בעיקר על עיקרון החופש. חיה ותן לחיות. נדמה לי שזה העיקרון המרכזי, כלומר בעצם העיקרון הליברלי, כן, שזה בעצם העיקרון הליברלי. והיום מאוד קשה באמת להבחין בין חילוניות וליברליות, זה כמעט הפכו להיות מושגים זהים. עכשיו, במקור חילוניות היא בעיקר חופש מדת כמובן. היא לא חופש כללי, אלא חופש מדת. ולמשל יכולים להיות חילוניים שהם חילוניים פשיסטים, כן? שהם לא בהכרח, הם רוצים חופש מדת, אבל הם לא בהכרח רוצים חופש מרודנות של איזה דיקטטור לאומן, כן? אז זאת אומרת שלא כל חילוניות היא בהכרח חופש מוחלט. החילוניות בעיקרון זה החופש משלטון הדת, כן? היו בעבר היטלר עם אח שמו, היה חילוני מובהק, כן? אבל הוא, אי אפשר להגיד שהוא היה איש ליברליזם ושל חופש, כן? דיקטטור נוראי, כן? אז כך שבהגדרה לא כל חילוני הוא בכך ליברל. והחילוני דורש לעצמו חופש מהדבר הזה שנקרא דת, משלטון של אלוהים או של נציגי אלוהים עליו. כן. עכשיו, היום זה כבר הפך להיות באמת יותר, לפחות בדמוקרטיה המערבית, חילוניות וליברליות הפכו להיות מושגים די זהים, אם כי במקור, כמו שאמרתי, הם לא זהים. מה של היטלר היא דוגמה מאוד מובהקת. זה נכון כמובן לגבי כל הדיקטטורים החילוניים. עכשיו, יש, ודרך אגב, הדיקטטורים החילוניים של המאה ה-20 אחראים ליותר מוות מאשר המנהיגים הדתיים, לפחות במאה ה-20 ואולי, זאת אומרת, היטלר וסטלין, היו שני הדיקטטורים החילוניים של המאה ה-20, הביאו הרבה יותר מוות לעולם מאשר כל המנהיגים הדתיים של המאה ה-20, ואולי של הרבה מאות ביחד, כן? כך שגם אי אפשר לטעון שרק דיקטטורה דתית היא דבר מסוכן. כל דיקטטורה מסוכנת, גם דיקטטורה חילונית.
חד משמעית.
כן, עכשיו. אז לכן, עכשיו, ואז נוצרה איזו זהות בין חילוניות לליברליות. אבל השאלה גם היא איזה סוג של חופש אנחנו מדברים עליו, וזה שהוא מתחבר לעניין של הפוזיטיבי והנגטיבי שדיברנו עליו קודם. האם אנחנו מסתפקים בחופש שהוא רק דחייה של דיקטטורה, דחייה של איזשהם, אפילו לא דיקטטורה, איזשהם שלטון של משהו עלינו, ובעצם כל השיח שלנו הוא שיח של זכויות, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, שזה נראה לי בסופו של דבר, הייתי אומר, זה איזשהו שיח זכויות, זה איזשהו תנאי הכרחי לחברה ראויה, כן? שיהיה בבסיס של זכויות וחופש, אבל בוודאי לא תנאי מספיק. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה צריך בחברה כמו משפחה. למה אני אומר שכדאי ללמוד הרבה ערכים חברתיים מהמשפחה? כי במשפחה, בגלל שזה תא מצומצם, ובגלל המשמעות והתוצאות של מדיניות לא נכונה, אנחנו נרגיש אותם באופן מיידי, אז אנחנו הרבה יותר מורכבים והרבה יותר אחראים בתא המשפחתי, מאשר אנחנו, האמירות המאוד כאילו גורפות, שאנחנו הרבה פעמים נוטים לומר בשיח הציבורי הכללי. במשפחה למשל, אתה לא כמעט לא תכיר משפחה שהם יגידו שהערך היחידי שמעניין אותם זה חופש, שיח הזכויות, כן? לא יודעים, כן, שכל אחד במשפחה יעשה מה שהוא רוצה, כן? כמעט אין מצב כזה, כן? אלא תמיד יש גם לחופש מתלווה גם חובות, גם שיח של חובות. יפה, יש לך, וכל הזמן בונים את האיזונים בין הזכויות והחובות, כן? יש לאחד אחריות להוריד זבל, אחד אחריות שפקלים, אחד אחריות, אני לא יודע מה, להביא את הפרנסה, או לשני בני הזוג להביא את הפרנסה, אחד, יש אחריות לגידול הילדים, וכל אחד יש גם אחריות, אין מצב של רק זכויות, זה לא יכול לעבוד. ואותו דבר גם בחברה האנושית, הקטע הזה שאנחנו, בגלל המשבר של הדיקטטורות הנוראיות של החצי הראשון של המאה ה-20, עברנו בחצי השני של המחצית השנייה של המאה ה-20, עברנו לדיקטטורות שנייה שמדברת רק על שיח הזכויות, מרוב הטראומה של המחצית הראשונה של הדיקטטורות. עברנו עכשיו זכויות, אבל בעצם הדיקטטורות שנייה שיש בה גם נזקים, היא אולי פחות מסוכנת בדיקטטורות, מהקטעיות של הדיקטטורות, אבל עדיין יש בה הרבה נזקים. שיח שהוא רק זכויות, כמו במשפחה, הוא שיח שבסופו של דבר מוביל לאנרכיה. ואנחנו רואים הרבה פעמים בחברה המערבית איזה סוג של התפרקות ושל אנרכיה. הייתי אומר ככה, אני פעם כתבתי מאמר שבעיניי הוא המאמר שאני הכי גאה בו מכל מה שכתבתי, וכתבתי די הרבה בחיים עד היום, ובעזרת השם אני מקווה שכתוב עוד הרבה. המאמר קראתי לו כבוד האדם או חירותו. עכשיו, למה או חירותו? מכיוון זה קצת היה תרגיל מחשבתי, זה לא שאני לא מאמין בחירות, רק בכבוד האדם. אבל אני חושב שאחד הדברים, הדברים הגרעים, הגרועים שקראו לתרבות המערבית, זה שהיא עברה לדבר ממושגים של כבוד האדם ושל ערכים הומניסטיים, לדבר כמעט אך ורק במונחים של חירות האדם, המונחים הליברליים. וחייבים לחזור לשיח של כבוד האדם. יותר, שכבוד האדם בתוך זה כבר כלול גם החירות. גם החירות כמובן היא חלק מכבוד האדם. אבל יותר חשוב לדבר על הפריזמה של כבוד, יותר נכון לדבר על הפריזמה של כבוד האדם, כי הוא כולל גם את האחריות. לא רק, גם את החירות, אבל לא רק את החירות, אלא גם את האחריות של בני האדם. ומה שמעניין, אם נשים לב, זה שיש, כשאתה שואל את עצמך, איפה נפרדות הזהות ההומניסטית והזהות הליברלית? הרי לכאורה הן נשמעות מאוד חופפות. אז איפה הן נפרדות? אז בחיים הפרטיים, אתה אומר, למשל, סוגיית ההתאבדות. זה מבחינה ליברלית, כאילו כל אחד יעשה מהחיים שלו מה שהוא רוצה. בלעד כבוד האדם, אדם לוקח את נפשו בכפו, במיוחד אם זה לא מצב של חולה סופני, כן, שנניח שהוא יכול להבין את זה, אלא. זאת אומרת, בן אדם, לא, החיים שלו לא מצליח ממנה, והוא מדוכא, זה יכול להיות שהוא זמני גם היום, יש הרבה יכולת התמודדות עם דיכאונות, כן? לוקח את החיים שלו, אתה אומר, זה פגיעה קשה בכבוד האדם, כבוד ערך החיים הוא ערך מרכזי של כבוד האדם. אז יש לך, זה בחיים הפרטיים. בחיים הציבוריים, הייתי אומר, יש כמה נקודות מהבחנה בין שתי הזהויות שנראות זהות. למשל, הסוגיה הכלכלית, כן? עמדה ליברלית, תגיד, כל אחד משהו הצליח להשיג, אני נותן לכולם חופש, לרוץ, לעשות הישגים כלכליים וזה. אין לי בהכרח את הצד של האחריות אחר כך לדאוג לתקן את העיוותים שיצרו החופש, כן? נכון שאף מדינה היום היא לא לגמרי ליברלית, כמובן שהיא תן הפקרות, אבל יש מדינות שמאוד מדגישות, כמו בארצות הברית, שמדגישות את הנושא הליברלי כל כך חזק, עד שיש רבע מאוכלוסייה שאין לה ביטוח בריאות, ועם כל המשמעות הקשה של הדבר הזה, שאין ביטוח בריאות למדינה. אגב, חלק מהסיפור של הקורונה, של התפסות הקורונה בארצות הברית, התחיל מהעניין הזה שלרבע האוכלוסייה אין ביטוח בריאות. אנשים לא רצו לעשות בדיקות קורונה כי הם היו צריכים לשלם לזה הרבה כסף, ואז התחיל להדביק, לעשות הדבקה רחבה. עד שהתחילו להבין שכדאי לחברה ולמדינה לארגן בדיקות קורונה, גם אנשים שלא מסוגלים לשלם אליהם כי אין להם ביטוח פרטי. עכשיו, אז זה נושא אחד שיש בו, העניין של הכלכלה. נושא שני זה העניין של המתירנות המינית, שכאילו, הגישה הליברלית תגיד מתירנות מינית, זה כל אחד לעצמו, כל אחד, כל עוד לא מכריחים אותך לקיים יחסים, כל עוד זה לא אונס, כל אחד זה, עכשיו, גישה הומניסטית של כבוד אדם, תגיד, רגע, גם זנות זה פגיעה בכבוד אדם, למרות שלכאורה האישה מחליטה על עצמה אם לעסוק בזנות או לא, אבל זה בוודאי, יש בזה פגיעה בכבוד האדם. ואפילו הייתי אומר שגם פגיעה של דוגמנית שחושפת כמעט את כל הגוף שלה, והיא מקבלת איזה כסף טוב, אז זה בחירה שלה, והיא מרוצה מהבחירה הזאת. אבל דרך אגב, זה לא שונה הרבה מזנות כשחושבים על זה לעומק. זה מכירת הגוף בשביל כסף.
אני מסכים.
כמו שדבר, תעשיית הפרסום ותעשיית הזנות לא שונות בהרבה. למרות שכמובן דוגמניות מאוד מכובדות חברתית וזונות לא כל כך. אבל בגדול אין בזה פער מהותי כל כך מהם. פעולה שנעשית בזה, שפעולה של מכירת גוף בשביל כסף. עכשיו, אז אני אומר, אז יש פה מצד הליברלי, סבבה, כל אחד יעשה עם הגוף שלו מה שהוא רוצה. קצת כבוד האדם, זה קצת פחות מכובד שבני אדם ימכרו את גופם בשביל כסף. ועוד נושא שבו זה, אני חושב, בא לידי ביטוי, זה תרבות הרייטינג. שוב, במכילה ליברלית, הציבור מחליט, הציבור מעוניין לראות כל היום ריאליטי, סבבה, זה מה שהציבור מחליט. מה, מי אתה שתקבע, מה אתה איזה, היום יש קטע שהיום, כאילו, תרבות הליברלית כל כך השתרשה, שאנשים אומרים לך, מה, אתה דיקטטור, אתה תחליט לנו, זה, אני לא מדבר על זה, בסדר, לא נחליט לאף אחד מה הוא יראה, מה הוא יצפה, מה יקרא וכל זה, אבל לכל הפחות שיהיה מימון ציבורי גם לדברים היותר איכותיים. שידור ציבורי, כמו עיתונות ציבורית, כל הדברים האלה שנותנים איזו אופציה איכותית לקהל שכן חשוב לו דברים יותר איכותיים. אז ובסופו של דבר אני חושב ששוב, גם בזה, למרות שזה לא כל כך חושבים על זה, גם פה יש הבדל בין תרבות ליברלית של החופש לתרבות הליברלית והתרבות ההומניסטית של כבוד האדם. כן? עכשיו, נשים להם נקודה מעניינת ששלושת הנקודות האלה, שבהם אתה רואה את הפער בין הזהות ההומניסטית והזהות הליברלית, הם בדיוק הנקודות שבהם הפונדמנטליזם הדתי תוקף את החברה המערבית. זאת אומרת, הוא תוקף אותה על זה שהיא מפקירה את החלשים, וכל הארגונים הדתיים, אחד הדברים הראשונים שהם עושים זה לעזור לחלשים. החמאס עושה את זה, להבדיל ש"ס עושים את זה, כל ארגון דתי שזה, אחד הדברים המרכזיים זה הדאגה לאלה שהם חלשים מבחינה כלכלית, שהתפיסת העולם המערבית הליברלית הפקירה אותם.
חמאס אמרת? רגע, חמאס אמרת שזה?
עוזר לחלשים מבחינה כלכלית. מה עושה החמאס בתוך החברה הפלסטינית? הוא מקים ארגונים, למה יש תמיכה כל כך גדולה בחמאס? בין היתר, בגלל שהוא עוזר לחלשים, יש הפעילות שנקראת דאווה, אני לא כך מקים מספיק בערבית, שזה הפעילות של לחזק את החברה מבפנים. וחלק מהתמיכה בארגונים כמו חמאס, או להבדיל, כן, בשס, אני לא חושב, שס היא לא ארגון טרור, כן, אז לכן אני חושב להגיש את ההבדל, אבל בכל זאת יש פה כאילו ארגון דתי שרוצה להחזיר אותך לשורשים הדתיים, מה חלק מסיבת התמיכה בו, שהרבה אנשים חלשים מבחינה כלכלית חברתית, מזדהים איתו ואומרים, הוא עוזר לנו, כן? והדת בכלל עוזרת לנו למצוא את מקומנו בחברה שהזניחה אותנו. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה הרוח של הפונדמנטליסטים עם המתירנות המינית הבוטה, כן? אני לא אומר, בוודאי שאני לא רוצה לחזור לימים שבהם ההורים החליטו בשביל כל איש ואישה לימי מתחתנו, חס ושלום. אבל מצד שני, ברור שיש בחברה המערבית גם איים של מתירנות מינית בוטה. במובן הזה שיש לנו, למשל, חברה חילונית, רווקה שאומרת, אני מרגישה בתל אביב שאני נמצאת בשוק בשר. כן? אז זאת אומרת, זו תחושה לא שאני אומר אותה בתור דתי, אלא בחורה חילונית אומרת, היא כאילו מתייחסים אליה בתור שוק בשר, בתור, היא חלק מאיזה שוק בשר, כל מה שקוראים פיטה בארס ודברים כאלה. כן? יש איזושהי מתירנות מינית בוטה שכאילו כבר, כאילו לחיים המיניים הם לא הולכים יחד עם איזשהו רגש, עם איזו מחויבות, עם איזה, זה הכל כאילו זה שוק בשר.
אפשר כן? אפילו להגיד סוג של בלי משמעות.
אז זאת נקודה שנייה שהפונדמנטליסטים תוקפים את החברה המערבית. והנקודה השלישית זה גם באמת הירידה התרבותית, אומרים איזה מין תרבות הצלתם, איזה תרבות שאין בה מחויבות לשום דבר, אין בה שום שורשיות, הכל רק מה שאתה רוצה הרגע, כאילו הנאות רגע. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על זה בגדול, בעצם המעבר של התרבות המערבית מזהות הומניסטית לזהות ליברלית, שלכאורה זה נראה אותו דבר, בעצם הוא זה שיצר את הביקורת הפונדמנטליסטית על החברה המערבית, ואפשר לא רק את הביקורת, אלא גם את הפופולריות של הביקורת הזאת, כי אנשים הרגישו שבאמת כוח המשיכה של הפונדמנטליסטים זה נקודות אלה שהם מבקרים את התרבות המערבית, הם לא מנסחים את זה כמובן ככה, אבל אני אומר, זה בעצם אותן נקודות שבהן התרבות המערבית עברה מהשיח של כבוד האדם לשיח של חירות האדם, בלעדיות של ערך
מעניין מאוד. אני רוצה דווקא לחזור רגע לנקודה הקודמת.
תכף לסיים, כן.
כן, בוודאי. כמה זמן בערך אתה מעריך שיש לך?
בוא נאמר עוד רבע שעה.
עוד רבע שעה, בסדר גמור. אז אני אתכנן את זה בהתאם. באמת דיברנו על הציבור החרדי מקודם על השילוביות שלו, אז אני אדלג על השאלה הזאת ואני אגיע לשני הדברים שקפצו לי באמצע. אחד מהם זה בנושא, דיברנו על התאבדות, על זנות, מי באמת, יש כאן שאלה שהיא מאוד פילוסופית. מי שולט בגוף שלך? המדינה, הפמיניסטיות, הרבנים? יש כאן איזושהי שאלה שהיא מאוד מאוד, מאוד, מאוד פילוסופית, מי שולט בך? והאם זה הגיוני לבחור את זה מבחירה? זאת אומרת, יש הרבה מאוד, כמו כל דבר, אנחנו מכירים כבר שבעולם המערבי שיש הכל מהכל, וזה העניין הזה שיש זונות שבוחרות להיות זונות, יש אנשים שבוחרים, כמובן שלהתאבד, יש הרבה מאוד אנשים שבוחרים להתאבד.
להתאבד זה תמיד בחירה.
בוודאי.
אחרת זה רצח.
בוודאי.
אם כופים עליך, זה רצח.
בוודאי, כן. פשוט מאוד השלחתי את זה על הרעיון שבן אדם בוחר, בסופו של דבר. בן אדם בוחר לעשות מעשה. ואני לפחות בגישה שלי, אני כאילו אין לי בעיה עם זה שזונות רוצות להיות זונות, אין לי בעיה עם זה שבן אדם רוצה להיות דתי, אין לי בעיה עם זה שבן אדם רוצה להיות להתאבד, כאילו זה, אני לא חושב שזוהי זכותי או המחויבות שלי או המחויבות שלה או האחריות של המדינה להגיד לבן אדם מה לעשות. אז זה באמת בנושא הזה, מה אתה חושב על זה בעצם של...
אני חושב שהאדם באמת אחראי על גופו, אני מסכים איתך, האדם צריך להיות אחראי על גופו, אבל אני חושב שהחברה צריכה לחנך לזה שכשאדם אחראי על גופו, הוא יביא בחשבון לא רק את ערך החופש, אלא גם את ערך כבוד האדם, כולל כבודו של עצמו. זאת אומרת, שהוא ישאל את עצמו, כאילו, שמה שיהיה לו בתודעה לא יהיה רק, וואי, אני חופשי, אני אעשה עכשיו מה שבא לי, אלא גם יהיה חזק מאוד גם הערך של כבודו שלו. ויש מצבים שבהם, שאלת הזנות היא שאלה יותר מסובכת, ושברוב המקרים, אני לא, יש אולי מקרים יוצא דופן ש, שבאמת אנשים, גברים ונשים בחרו בזנות, כי כיף להם בזה. אבל ברוב המקרים אנשים בוחרים בזנות לא, לא בגלל שכיף להם, אלא בגלל שהם הגיעו לנסיבות חיים מאוד קשות, והם אומרים לעצמם, זאת הדרך שלי לפרנס את עצמי. אין לי, אני לא, 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 הגעתי ל, לא, לא מוצא דרך אחרת. ואז זה בעצם סוג של אדם כפוי או אנוס לזנות, גם אם זה לא דבר, לא מישהו עמד, עמד עליו עם אקדח עם הרתעה, מה גם שכאשר אתה נכנס כבר לתוך עולם הזנות, אז כבר יש הסרסורים שמכריחים את הבן אדם להישאר גם אם פתאום רוצה לצאת. אז כאילו העסק פה הוא לא ליברלי ולגמרי. אז לכן בזנות הייתי חושב שכן לגיטימי יותר שהחברה תתערב גם, וכן יקבע כללים שמאוד יפחיתו נאמר את תעשיית הזנות, ויפחיתו את האלמנט שבן אדם מגיע לשם מתוך איזה מצב של, שהוא כפוי אליו. קודם כל, כמובן שתהיה הרבה יותר עזרה כלכלית לאנשים ש, שמגיעים למצבים כאלה. וגם, הייתי אומר, לא רק עזרה כלכלית, עזרה נפשית, כי מי שהגיע למצב כזה, הוא או היא מוכרים את גופם לזנות, אז בדרך כלל זה גם מצב נפשי. ולא במקרה, רוב המתמכרים לזנות הם גם מכורים לסמים, כי זה הדבר היחידי שמטשטש להם את תחושת הבושה והקושי הנפשי עם הדבר הזה. ולכן חשוב מאוד גם שתהיה, בעיקר אפילו יותר מסיוע כלכלי, זה סיוע נפשי. שאדם ידע שלפני שהוא מגיע להכרעה, כמו שיש ערן, כן, עזרה ראשונה נפשית, שאדם, ורוב האנשים שנמצאים במצוקה נפשית יודעים שיש להם את הכתובת הזאת. יכול להיות שגם אחרי שהם ידברו עם אנשי ערן הם יתאבדו, אבל הם יודעים שגם את הכתובת הזאת שעוזרת להם, ואנשי ערן גם יודעים שאם הם מזהים נטייה אובדנית, אז הם מזיקים משטרה, למרות שלכאורה מה זכותם לעשות את זה, כאילו, בן אדם, מה לכם בשביל שתזמינו משטרה, מה אתם עושים, למה אתם מזמינים משטרה? כל זאת התקבעה הנורמה שהם יכולים להזיק משטרה כדי שהמשטרה תנסה למנוע מהבן אדם, לפחות באותו רגע, את ההתאבדות. בסופו של דבר, מי שירצה להתאבד תמיד יוכל. אבל, ואותו דבר גם לגבי הזנות. איך שיהיה איזה כתובת כזאת שנשים, בעיקר נשים, אבל גם גברים שחושבים לפנות לזנות, יוכלו לפנות, לקבל שם סיוע נפשי, ובאותו זמן גם הפעילים האלה, המתנדבים האלה, גם כבר יזעיקו איזה מישהו שיציע לאותם אנשים איזשהו מקלט לזמן, משהו שהם יוכלו להרגיש איזשהו מקלט כלכלי לזמן מסוים, ואולי יבנה מחדש את האישיות שלהם, את הביטחון העצמי שלהם, שהם לא צריכים להגיע לזנות בשביל להתפרנס.
הבנתי. ואני פחות אסכים על העניין.
מה שאני אומר בגדול זה ש... אני לא בא לבטל את ערך החופש. אני אומר שאני מעדיף שיח הומניסטי על שיח ליברלי, שיח הומניסטי כולל גם את העיקרון הליברלי בתור ערך מרכזי של השיח הומניסטי. זאת אומרת, אני לא בא לבטל חלילה את החופש של האדם על גופו ואת החופש של האדם בכלל. אני רק אומר שנקודת המוצא, גם של הפעלת הערכים הליברליים, תהיה נקודת פריזמה של כבוד האדם ולא רק של החירות.
אני פחות אסכים על העניין של העזרה הכלכלית, אני חושב שצריך לעשות חושבים יותר דווקא בעניין של איך אנחנו מבזבזים את כספי המסים שלנו. אנחנו רואים בזבוז כספי אדיר גם היום בתקופת הקורונה, שהוא לאו דווקא איכותי ויעיל. אבל השאלה היא באמת, למה באמת בן אדם שרוצה להתאבד, ואני מנסה באמת להבין את הנקודת מבט שלך, למה באמת בן אדם שבאמת רוצה להתאבד או לעבוד בזנות וכו' וכו', למה הוא חייב הסברים בעצם על כבוד, כאילו זה כבוד שלו, כאילו הוא לא חייב לאף אחד הסברים למה הוא רוצה ואיך הוא רוצה ומה הוא רוצה. שאלה באמת למה הוא חייב הסברים.
נקודת המבט שלי היא נקודת מבט חברתית, שבתוכה יש גם נקודת, בוא נאמר ככה, אני אגיד לך דוגמה. יש לי שלושה ילדים, שני בנים ובת, כל אחת משתי הבר מצוות והבת מצווה של הילדים שלי, היה לי את אותו מסר, חזרתי על אותו מסר. מה המסר הזה אומר? בשיח המערבי, כשאתה מתבגר, פירושו דבר שיש לך יותר זכויות. אתה מתבגר, זאת אומרת, אתה יכול להחזיק נשק, אתה יכול לשתות אלכוהול, אתה יכול לקיים יחסי מין, יש לך יותר זכויות. בשיח היהודי, להתבגר, פירושו שיש לך יותר חובות, או הייתי אומר, בשפה המודרנית, זה לא דווקא חובות, אחריות. יש לך אחריות. עכשיו, אני רוצה שהפריזמה של השיח שלנו תהיה פריזמה של אחריות. יש לנו גם אחריות להבטיח זכויות של אנשים, אבל שהשיח הזכויות יעמוד כחלק משיח האחריות. בעיניי האחריות זה המושג, צריך להיות המושג המרכזי, לא הזכויות. הזכויות הן חלק משיח האחריות, אבל המושג המרכזי צריך להיות שיח האחריות. מכיוון שאני רוצה שיח של אחריות, אני רוצה שיהיה אכפת לנו גם מאותו אדם שהולך להתאבד, שלכאורה, כמובן זכותו להיות על גופו, ואם הוא יחליט שזה מה שהוא רוצה, סבבה, אבל לפחות שננסה לשכנע אותו, יהיה אכפת לנו ממנו, ושיהיה גם מסגרת, לא רק שלי ברמה האישית, שאם אני במקרה מכיר מישהו כזה, אני אדע לו כי אני חבר שלו ואכפת לי, אלא שיהיה גם איזו מערכת מוסדית, שתהיה לה את האפשרות, ותהיה לה אחריות, גם, לנסות, למשל, לשכנע אנשים שרוצים להתאבד שלא יתאבדו. בסוף הם יעשו מה שהם רוצים, ואני לא... זה באמת זכותם. קל וחומר, כשמדובר בחולים סופניים, אז אני באמת חושב ששם זה באמת, הנושא של הזכות הוא הרבה יותר דומיננטי. אבל אני רוצה שגם שיח הזכויות שלנו יהיה מתוך פריזמה של אחריות. שיש לנו אחריות לבני אדם בכלל, באמת גם להבטיח את הזכויות שלהם. אבל שוב, נקודת המוצא זה האחריות שלנו ולא הזכויות שלהם.
הבנתי. שאלה ממש קטנה של כן ולא. האם אתה, ואחרי זה אנחנו נעבור לשאלה האחרונה ונסיים את הפרק. שאלה של כן ולא, האם אתה בעד המתת...
אתה מאמין שצופים יספו בפרק הזה ארוך?
אני מקווה מאוד שכן, זה בדיוק מה שאני מנסה לעורר.
כן, בסדר, לפעמים.
זה גם עולה לספוטיפיי, אנשים יכולים לשמוע את זה תוך כדי נסיעה, תוך כדי...
נכון, גם יכולים להחליט שהיום הם רואים רבע שעה, ואחר כך עוד רבע
שעה. בוודאי, זה גם היופי בפודקאסט, זה חד משמעית.
כן, נכון.
השאלה ככה קטנה של כן ולא, בעניין של המתת חסד, האם אתה בעד או שאתה נגד? ברעיון המדיני, שהמדינה תאפשר?
שאלה מעניינת. תראה, בגדול אני חושב, הייתי... הולך לגישה יותר ליברלית מאשר זאת שקיימת היום, אבל זאת אומרת, נותן יותר מרחב, ולא התעמקתי בשאלה בדיוק מה ההגדרה שצריכה להיות, אבל נדמה לי שראו יותר מרחב מאשר מה שקיים היום. ולמשל, כשבאמת ברור שהבן אדם הוא בעצמו, אדם צלול ומודע, ומודע לזה שהוא חולה סופני, והוא בעצמו רוצה שבמותו, אז נראה לי שראוי לאפשר את זה. צריך מאוד להיזהר ממצב שמרכז הכובד יעבור למשפחה, שהיא תגיד, הבן אדם כבר לא צלול, הבן אדם זה, פה יכולים להיות, אנחנו יכולים להיגרר למצבים גם של קרובים מאוד לרצח, כן? אפילו שזה האנשים הקרובים, המשפחה וכו'. אני לא יודע מה האינטרסטים, כאילו, שזה... זאת אומרת, זה חייב להיות רק במקרה שברור לנו לגמרי שהבן אדם עצמו צלול ורוצה זה, רוצה בדבר הזה, והוא צלול גם סמוך מאוד לזמן המיטה עצמה. זאת אומרת, לא שלפני שנה הוא היה צלול והוא אמר, כשאני אגיע לרגע הזה, תרגו אותי, כי אולי בינתיים הוא הספיק לשנות את דעתו. והוא ממש לא רוצה את זה. אז לכן, כאילו, אני אומר, חשוב מאוד שפה תהיה הקפדה באמת על הוודאות שזה הרצון של הבן עצמו.
שזה יהיה איזשהו סוג של תהליך. שזה איזשהו סוג של תהליך.
כן, ולא משהו שהמשפחה מספרת לנו, כי אמנם המשפחה, בדרום המקרים המשפחה באמת תרצה ליישם את רצון הבן עצמו, אבל איך תדע, פתאום יכול להיות שזה מישהו עם הרבה כסף גדול שעומד
שם. ירושה בדיוק.
כן, ואיך תדע מה באמת האינטרסים. אז צריך כמובן ממסבים כאלה כדאי להיזהר.
הבנתי, מעניין. ולשאלה האחרונה שלנו, שתסכים את כל השיחה המעניינת מאוד, הלוואי והיה עוד זמן. הייתי נשאר בכיף לעוד, אבל לצערי אי אפשר. זה באמת כל העניין של במאמר שכתבת, לגבי, אני לא זוכר כל כך את הכותרת שלו, אבל אמרת שבכפייה אי אפשר. אי אפשר בכפייה. ובאמת מעניין אותי לדעת, האם זאת רק קלישאה שבאמת, כי בסופו של דבר האינטרס שלי זה שכן אנשים יתעניינו בהיסטוריה שלהם וכן יהיה להם איזשהו חיבור בסיסי אפילו לדת, למקור, כי זה כן המקור שלנו, הדת היהודית. יש בזה איזשהו עיקרון שהולך ביחד. שאלה אם זה באמת, אם זאת רק קלישאה באמת, כל העניין של אם לא בכפייה, אז באמת אנשים ירצו יותר וירצו עוד וירצו ללמוד לבד, או שזה באמת, האם זה רק קלישאה, או שזה באמת עובד, או שזה באמת עובד פרקטית, ו...
כן.
זאת השאלה האחרונה שתסכם.
אני אגיד לך משהו. אני לא זוכר את המאמר הזה, אבל בהנחה שבאמת ראית, ואני באמת עשיתי דבר כזה, אז הייתי אומר שדווקא היום אני יותר מוכן לקבל, נאמר, כפייה זה לא מילה טובה, כי זה נשמע נורא, נורא, והיום הייתי אומר, סוג של חובה בדברים מסוימים. מה אני מתכוון? למשל, מה שאמרתי קודם לגבי רשות הרבים, להבדיל מרשות הפרט, לרשות היחיד. רשות הרבים, אני חושב שלגיטימי רמה מסוימת של כפייה, כמו למשל העניין הזה של סגירת מסחר בשבת, זה בא לעצב צוויון של רשות רבים, וזכותה של חברה להחליט שהיא רוצה לעצב את צוויון רשות הרבים שלה, גם באופן שהוא, יש בו פגיעה בזכויות הפרט. זה דבר אחד. אני למשל גם חושב באותו אופן שלגיטימי שבתוכנית הלימודים גם של מערכת החינוך המלכתית חילונית יהיו לא מעט שיעורים שעוסקים ביהדות גם בחובה, לא רק מתוך רצון של האנשים, גם מתוך חובה, כי כמו שאתה לא שואל כל תלמיד וכל הורה אם אתם רוצים שהילד שלכם ילמד מתמטיקה ואנגלית והיסטוריה ואזרחות, אתה מניח שיש דברים מסוימים שהם סוג של חובה על בין תרבות לדעת, ולא רק בשביל שהוא יוכל להרוויח הרבה כסף, יותר כסף, אתה גם משתום שזה נכסים בסיסיים של אדם משכיל. אז אני חושב שנכס בסיסי של אדם משכיל זה היכרות עם התרבות הלאומית שלו, ואני מתייחס ליהדות לא רק בתור דעת, אלא גם בתור תרבות הלאומית שלנו. חשוב שנכיר את התרבות הלאומית שלנו, ולגמרי לגיטימי שזה יהיה חובה מתוכנית הלימודים. ההיקפים, זה ברור שההיקף אולי בין הסתם יהיה שונה בין דתיים לחילוניים, וכמובן אופי הלימוד, זאת אומרת, אתה לא יכול בחינוך חילוני ללמד אנשים ששבת זה מצווה שמי שעובר עליה יש לו דין מוות, כן? זה קצת מגוחך לעשות את זה בחינוך חילוני, אני גם לא רוצה שיעשו את זה בחינוך דתי. אז אבל ללמד על המקום של השבת בזהות ההיסטורית שלנו, בהחלט כן, כן. בסופו של דבר, כל התרבות היהודית, כל יסודות התרבות היהודית הם יסודות שמקורם בדת. אז מה נעשה? נחליף, נשכתב את כל ההיסטוריה היהודית, נגיד, לא, עכשיו נמציא לנו איזה ערכים אחרי תרבות אחרים בגלל שלמישהו זה לא נוח? לא. זאת התרבות שלנו. אתה יכול לבחור מתוכה, או בתרבות בכלל, אתה יכול לבחור מה אתה מאמץ ומה אתה לא מאמץ, אבל חשוב שתכיר, אגב, חשוב שתכיר גם טקסטים יהודיים, לא רק את זה שיש שבת, וגם בסיס של מה זאת המשנה ומה היא אומרת, מה התנ"ך כמובן, מה זאת המשנה, מה זה התלמוד, מה זה הפוסקים, זה, אל תקיים מצלי אף מילה משם, אבל תדע שזה קיים, תדע שזה ערס החוט הלאומית שלך. ואתה תחליט אחר כך אם אתה רוצה לקיים או לא. כל הקטע הזה של אסור ללמוד איזה שמה מישהו ישתכנע ויהפוך להיות דתי, זה לא נראה בעיניי. אנחנו מוקפים, כמו שאמרתי קודם, הרבה יותר ערכים וביטויים של זהות חילונית ליברלית, ואנחנו לא נסכים שהדתיים יגידו, אני לא מוכן שברשות הרבים יהיה איזשהו דבר שהוא בעל אופי חילוני ליברלי, כי אז, אתה יודע, הפגיעה בחילונים תהיה הרבה יותר קשה. כן? אנחנו במידה רבה בתרבות שלנו, כופים על כולם, כמו שדתי וחרדי כפויים לראות, כמו שאמרתי, פרסומות שהם לא אוהבים. אז גם חילוני במחילה ראוי שיהיה כפוי ללמוד על יסודות היהדות, גם אם הוא לא רוצה לקיים אותם.
הבנתי. אנחנו סיימנו, תודה רבה על הזמן שאתה נתת הרבה מאוד חומר למחשבה, אני מקווים עוד שהמאזינים גם
יהיו... מאזינים או צופים?
בעיקר מאזינים.
יכולים לראות את זה או רק
כמה מאזינים? כן. אני מקווה מאוד שהם יקחו, אתה יודע, יהיו ליברליים בנושא ויקשיבו לדעתך. אני חושב שהיה מאוד מאוד מעניין, למדתי המון, בין אם זה מבן גוריון, על המכתב ועל הסטטוס קוו, ועד באמת נקודת מבטך האישית.
איך קוראים לפודקאסט? תזכיר לי.
מילים כדורבנות.
מילים כדורבנות, יפה.
כן, אפשר למצוא...
שלח לי איזה לינק.
בוודאי, בוודאי.
שלח לי לינק, כן. בוודאי. אני אעביר את זה.
יכול להיות שבהמשך גם אתה תגיע עוד פעם, אני אשמח, בוודאי, יש לנו לדעתי הרבה מאוד על מה לדבר.
סבבה, לא בעוד 3 ימים, קצת...
כן, כן, ניקח מלכה, ניקח ספייס, מה שנקרא. תודה רבה, יאיר, שיהיה לך שבוע מצוין.
תודה לך, כל טוב.
שמור על הבריאות.
להתראות.
ביי, להתראות.
What money got to do with it? When I don't know the full definition of a rap image. I'm trapped inside the ghetto and I ain't proud to admit it. Institutionalized, so I keep running back for a visit.